אנחנו בתיקוני זוהר, תיקון כף א', דף מקורות 26. התחלנו לעסוק במצוות שילוח הקן, והזוהר מתייחס במצווה הזאת להזכיר למעלה את הצער של השכינה כשהיא נמצאת בגלות. זאת אומרת שהפעולה להפריד בין האימא לבין הילדים, בין הציפור, בין היונה, בין האם לבין הגוזלים, ממחיש את העניין הגלותי שכביכול הקדוש ברוך הוא שכינה מתנתקת מעם ישראל כשעם ישראל נמצא בגלות. אז אנחנו בקטע, והנה מצוות שילוח הקן, צד ימין, היא להזכיר למעלה את צער השכינה שהיא בגלות. אז זה שאמר, ועוד יש לדרוש בשמות השכינה, כי שכינתה היא שילוח הקן. השכינה נקראת שילוח הקן, על שם שנשתלחה מכינה. כן, שהתנתקה מהמקום הטבעי שלה, ושואל מן כן דילה. שואל הזוהר הקדוש, מי ואיפה היה כן שלה, של השכינה? ואמר די ירושלים. זו ירושלים. ירושלים שבזמן שבית המקדש קיים, שרתה השכינה בקודש הקודשים שבירושלים, ואתה נשתלחה בגלות. ואמר ולעילה כן דילה, למעלה בעולם היצירה הכן שלה, אשר המלכות והצילות יורדת שם בגלות, הוא דהתמרווה זה שנאמר בו, ונקה לא ינקה. ואמר דה מתת, זה מלאך מתת שבעולם היצירה. זאת אומרת שכשזון דה הצילות נמצאים בגלות, אז הם יורדים ומתלבשים במלאך מתת ואשתו, בת זוגו. אתם סוחים את הקטע הזה, נכון? שהם נרמזים בשתי פעמים כן, שיש בטבעת ונקה. לא ינקה. אז הטעם כי מתת נרמז בפסוק ונקה לא ינקה, כי במתת נאמר כי לא יישא לפשעכם, שהוא עניין של ונקה לא ינקה. כלומר, החטאים אינם נמחקים. עלי יתמר, על מתת נאמר, על המלאך הזה, במסכת אבות, אל תסתכל בכאן כאן. אז זאת אומרת, אל תסתכל בכאן כאן, שיש בטבע זו פעמיים המילה כאן, פופנון, שרומזים על המלאך מתת ובת זוגו. אז על מה כן צריך להסתכל? אלא במה, או במה דאיתבה, אלא במה שיש בו, שיש זונדה הצילות שנתלבשו בהם בגלות, והם הכן שלהם. זאת אומרת, התוכן הפנימי, שזה זכר ונקבה של עולם הצילות, הזוגיות, הבסיסית, היסודית, שצריך לעלות אליה, לחזור אליה. וכשהמציאות הזאת נפלה וירדה לגלות, זה מתלבש בזכר ונקבה מסוג אחר, שזה כבר בעולם היצירה. אז מה הסוד שם? אז במילה ונקה לא ינקה, יש פעמיים כן, ונשאר בעצם ארבע אותיות י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, אל תסתכל בכאן כאן, אל תסתכל בפעמיים כן, אלא במה שיש בו. תסתכל על התוכן הפנימי, שזה שם הוויה. הוא ממשיך ואומר, ודאי הוא, וזה מה שכתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. הנה הכן הוא מתת. ציפור רומזת על המלכות שהיא בדרך, והיינו בגלות בעולם היצירה, במתת, כמו שאמרנו. ואמר שבגלות גם השישה קצוות וזהירנפין מקננים במתת. כלומר, שישה קצוות זה הזכר, הזכר של עולם האצילות, יש בו שישה קצוות, כי הוא כלול משש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. גם הוא ירד, יצא מעולם האצילות כביכול, ונמצא עכשיו בעולם היצירה, בדמותו של המלאך הזה שנקרא מתת. זה שכתוב, בכל עץ או על הארץ. מה זה בכל עץ? זה הגוף והברית, שזה בספירות תפארת ויסוד, והצדיק שהוא הברית, כלומר, ספירת היסוד, נקרא כל. לכן, בכל עץ, או על הארץ. אז בכל עץ, זה בעצם המדרגה הזכרית שנקראת עץ, והוא נקרא קול, על שם שכלולים בו חמישה חסדים וחמש גבורות, שכל אחד כלול מעשר ולכן זה חמישים. כף למד, קול, זה בגמטריה חמישים. כל החסדים או הגבורות הם כמספר קול. כן, חמישה חסדים וחמש גבורות. אז זה נקרא קול. מה זה עץ? בעמודה דאמצעיתה, הוא הספרת שבעמוד האמצעי נקרא עץ החיים. או על הארץ, דאימת התאה, היא אם התחתונה שהיא המלכות הנקראת ארץ. זאת אומרת שבעצם המצב הגלותי הזה, איך אנחנו נפגשים איתו? אז בדרך, בכל עץ או על הארץ. עכשיו, מה יש במצב הזה שבעצם הזכר והנקבה של עולם האצילות יצאו ממקומם, אין זיווג פנימי, הם עכשיו נמצאים בחיצוניות של העולמות. אז מה קורה לילדים? יש גוזלים, יש אפרוחים, יש ביצים, זה המשך הפסוק, אפרוחים או ביצים. אז מה זה אפרוחים? טרנד רואין הם שתי זרועות חסד וגבורה שהם כנגד שתי כנפיים של האוף שבהם הוא פורח. זה נקרא אפרוחים, מלשון פריחה. במילה אפרוח יש כבר את המילה פורח. זאת אומרת שהחי כבר יכול לזוז, יש כאן תנועה. אבל יש מצב שהוא יותר נמוך, נקרא ביצים, שעדיין זה בגדר דומם. או ביצים, כן? אפרוחים או ביצים. מה זה אפרוחים או ביצים? אז אפרוחים זה שתי זרועות, ביצים זה טרן שוקים, הם שתי שוקיים נצח והוד. זאת אומרת, האפרוח הוא כבר חסד וגבורה, מדרגות עליונות של הספירות, גם אם זה עדיין מידות, וביצים זה החלק התחתון של המידות. במקום חסד וגבורה, כמו אפרוחים, עכשיו זה נצח והוד. ונקראים בצים, על שם שנצח והוד הפנימיים הם טרן בעין המשפיעים נשף על היסוד. למה קוראים להם בצים? כי הם בעצם מי שנותן את השפע ליסוד. וכל אלו שישה קצוות מקננים בקן שהוא מתת בגלות. זאת אומרת, שש מדרגות נפלו, בגדול קוראים לזה חסד גבורה, או נצח ועוד. המדרגה האמצעית היא תוצאה של חסד גבורה או של נצח ועוד. חסד וגבורה זה תפארת, ונצח ועוד זה יסוד. אבל כל זה בגלות. מה קורה לאימא בגלות? והאם רובצת דה אימא אילאה היא האימא העליונה, שהיא אימא דבריאה. אנחנו עכשיו כבר בעולם היצירה. אז פה זה האימא העליונה ביחס ליצירה, היא נקראת אימא דבריאה. וזה עדיין לא אצילות, כן? יצאנו מאצילות. אנחנו בגלות. אז האימא דבריאה רובצת רק על השישה קצוות האלו, ולא על המלכות. זאת אומרת, יש כאן הפרדה בין זעיר אנפין למלכות, בין זכר לנקבה. זה מה שצריך לזכור, גם אם שוכחים את כל הפרטים, הרעיון הוא שבגלות אין זיווג, אין חיבור בין קודש הבריחו וכנסת ישראל. כי לא יאה למלך להתחבר עם המלכה מחוץ לארמון. והארמון הוא ארץ ישראל. ולכן יש כאן ניתוק חז ושלום בין הזכר לבין הנקבה, והתיקון הוא לשם ייחוד, ולכן כשעולים לארץ הקודש, מחזירים בעצם את הייחוד בין קודשי בריחו והשכינה. כן, אם היה אדם מבין את היסוד הזה, כן, זה היה הדבר הכי בסיסי שצריך לומר לו. הבעיה זה שאנחנו לא מספיק יודעים סוד, ויהודי שמקיים מצוות בחוץ לארץ, הוא לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. כן, הוא חושב שמספיק עובדה שללמוד וזה מספיק. הוא לא מבין שאתה גורם חז ושלום לניתוק, מעצם היותך בחוץ, בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. לכן זה דוחה גאולה חז ושלום. זה מצב בדרך כלל, כל פעם שיש גלות. הגלות הראשונה מתחילה בסילוקו של אדם מגן עדן. זה הגלות הראשונה של ההיסטוריה בדמותו של בן אדם אחד. אבל אחרי זה, כל הגלויות זה בעצם שחזור של אותו ניתוק, של אותה דחייה של אדם הראשון מגן עדן. כלומר, אין דבר יותר כאילו נוסף על מה שקרה בגירוש הראשון מגן עדן. הגירוש הזה מסמל, מייצג את כל היציאות מכל המדרגות האחדותיות של המציאות. כל פעם שאדם חוטא, הוא יוצא מעולם האחדות, שנקרא גן עדן, אל עולם הפירוד, שנקרא מחוץ לגן עדן. אז אלמה דפירודה זה העולם שמפריס בין הזכר לבין הנקבה. ועלמא דייחודה, העולם האחדותי, הוא העולם שמחבר בין הזכר לבין הנקבה. כמובן, זכר ונקבה זה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ברעיון הפנימי. לכן כל פעם שאדם חוטא, הוא נמצא בעולם של פירוד. זה אחר, זה עיקר אחר. כל פעם שעושים תשובה, חוזרים לעולם של חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. זה מה שמעניין אותם. למה זה כל כך חשוב? כי רק בזיווג הזה בין הזכר והנקבה העליונים, אז העולם מקבל את המנה של החיים שהוא זקוק לה, את כל היסודות שהוא זקוק להם. וכשחז ושלום הקדוש ברוך הוא והשכינה מנותקים, נפרדים, מרוחקים אחד מהשני, אז יש ניתוק ואין שפע שמגיע לעולם, וחז ושלום דבר השם לא מופיע. וכל עניינו של עולם זה להופיע את דבר השם. אז עם ישראל צריך להיות במקום שהוא מתאים לו ביסודו, כדי לגמור את העבודה הזאת כבר. לא ביקשו מאיתנו דבר אחר, ביקשו מאיתנו לעשות את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת כנראה, לפי התורה, אנחנו לא יכולים להמציא את זה, אין אפשרות שהיא תתקיים אלא בארץ הקודש, כשעם ישראל נמצא בארצו. לכן כל גלות היא לא רק גלות פיזית טריטוריאלית, היא מתחילה בזה, אבל היא מסתיימת בכך שבעצם יש הפרדה חד ושלום בין הקדוש ברוך לבין השכינה, כלומר חוסר גילוי. זה נקרא שהדעת נפרדת. כלומר, העם ישראל גולה כשאין דעת. דעת, זאת אומרת שבגלות אין כבר חיבור. אדם ידע את חווה אשתו. אז הקדוש ברוך הוא והשכינה, חז ושלום, אין להם ידיעה אחד את השני, והקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעולם כשעם ישראל נמצא בחוץ.
הרב, אמר ידוע, אומר פה שכן מסמל את ירושלים, ולא ארץ ישראל.
ירושלים זה ארץ ישראל, תמיד. בסדר? כל פעם שמדבר על ירושלים זה ארץ ישראל, ולא רק ארץ ישראל, אלא גם עם ישראל. הלוך וקראת באוזני ירושלים, זה עם ישראל. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. מי הלך במדבר? ירושלים? אז כן, זה נקרא ארץ ישראל, וזה נקרא עם ישראל וירושלים. זה דבר אחד. כולם דבר אחד. וזה גרם לה, כי שלח כשלח את האם, היינו דה אימא תתאה, זוהי אם התחתונה, שהיא המלכות, הנקראת את המשתלחת והולכת בגלות עם בני ישראל. אבל אמרנו עכשיו שהשכינה לא נמצאת. לא זה אמרנו. אמרנו שאין חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה בצורה נכונה. אבל חלק מהשכינה נשאר בארץ ישראל, מעולם לא זז השכינה מהמקום של המקדש, וחלק של השכינה יוצא עם עם ישראל הגלות, אבל אין חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן, כשמסלקים שלח תשלח, אז גם המלכות התחתונה יוצאת ממקומה ואינה מתגלה. את ודאי, בכוונה כתוב מילת את, שלח תשלח את האם. בעברית נכונה, היינו יכולים לכתוב שלח תשלח האם. מה זה את? עם. כלומר, כשיש הפרדה למעלה, גם המלכות נפרדת מבעלה, לפי שהיא כוללת את כל הכבד אותיות, מאלף ועד תו. זאת אומרת, את כאן זה לא רק עים, אלא כללות האותיות. כיוון שהאותיות זה אנרגיות, זה כלים, אתה, מה שמאפשר לה לבוא, אתה בארמית זה לבוא, ולכן אותיות מלשון ביאה, אז אם אין אותיות, אין ביאה. כל פעם שיש ביאה, יש בעצם כף בית אותיות, והישכב במקום ההוא, ויש כף בית במקום ההוא. אז בישכב לשון חיבור, זיווג, זה אומר שיש נתינה של זרע, והזרע הרוחני זה 22 אותיות. כשהקדוש ברוך הוא מתחבר עם העולם הזה במתן תורה, מה הוא נותן לעולם הזה בזיווג? 22 אותיות. אחרי זה זה מתחבר ונעשה בדמות התורה שאנחנו מכירים היום. אבל התורה הזאת ביסודה זה רק 22 אותיות, שבכל הצירופים שלהם נבנו מילים ומשפטים כפי שאתם רואים אותם היום. אבל אתם מבינים שבאותיות האלה אפשר לכתוב סיפור אחר. בצירופים אחרים, ועוד סיפור אחר, ועוד סיפור אחר, ועוד סיפור אחר. יש אין סוף סיפורים עם 22 אותיות. אז הסיפור התורני שאנחנו רואים בתורה, הוא רק אחד מיני רבים, שאפשר לכתוב שם, בקודים, אין ספור סיפורים. אז למה נבחר הסיפור הזה דווקא? כי זה הסיפור שמתאים לעולם ולפונקציה שעם ישראל צריך למלא בעולם הזה. במדרגות פנימיות יותר, אפשר לספר סיפורים אחרים, שלא רואים בפשט. אבל זה תמיד אותו רעיון. הרעיון הוא נתינת 22 אותיות, כלומר טיפות זרע, מן הזכר לנקבה כדי להוליד. ומצוות שילוח הקן, היא להזכיר איך השכינה משולחת בגלות מיבר קצוות כשהם במתת. אז תמיד מלאך מתת מסמל גלות. היא עולם היצירה. גאולה זה עולם האצילות. בסדר? כל עוד ועולם האצילות לא מתגלה, זה עולמות בריאה, יצירה ועשייה, זה כבר גלות ביחס לעולם המקורי, אצילות. מה יש בעולם האצילות שהוא כל כך גאולי? האורות והכלים ביחד. ואי אפשר אפילו להבדיל בין אור לבין כלי. זה נקרא עלמא דייחודא. בגלות לעומת זאת, יש הפרדה טוטלית, לפחות הבדלה גדולה מאוד, בין האורות לבין הכלים. ואז כיוון שאין חיבור, אנחנו כבר בעולם של פיצול. אדם מפוצל הוא אדם גלותי. אדם שאין לו קשב וריכוז, יש בו מנה די גדולה של גלות. ולכן קשה לו להתרכז ולמצוא את הנקודה האחדותית המגלה את היסוד הפנימי, את הרעיון. יש הרבה אנשים שמבינים פרטים, 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 אבל קשה להם להוציא רעיון מתוך שיעור אחד שלם. הם זוכרים רק מיליון פרטים. זה לא נקרא הבנה. זה אולי זיכרון טוב של האדם, אבל הוא לא מבין את התוכן. כל שיעור של שעתיים יכול להיות מסוכם במשפט אחד. אבל אם אתה לא מסוגל לעשות את הסיכום הזה, אז אתה עדיין לא באלמא דייחודא. אז אתה זוכר מלא מלא פרטים, אבל אתה לא יודע לקשור ביניהם. לא הבנת את הרעיון הפנימי שאתה צריך להפיק מהשיעור. זה נקרא גלות. וגאולה זו הבנה של המסר באופן ברור. גם נביא כשהוא מקבל נבואתו, הוא לא מקבל את הנבואה כפי שהיא כתובה. הוא אחרי זה מדבר בצורה קונקרטית ונורמלית, שאנחנו יכולים להבין ממה שהוא אומר את הנבואה שהוא מקבל. אבל כשהוא מקבל את הנבואה, הוא מקבל מלא אותיות. ונותנים לו אפשרות לעשות חיבור בין האותיות כדי לבנות את הנבואה שהוא אומר. זה לא כל כך ברור. כי גם שם אינה מתייחדת עם זיירנטין. אז בגלות, כלומר בעולם היצירה, היא לא יכולה להתייחד עם בעלה. ריחוק בין הזכר לבין הנקבה. והיא הולכת נעה ונדה, מלשון נידה. זאת אומרת שאין לה מקום מעוגן, אין לה בסיס, אין לה צור, מקום שמרגיע אותה, שנותן לה נחת, אז היא כל הזמן בתנועה. מה פירוש המילה תנועה? זה חיפוש, נכון? של השלמה. אדם שנמצא בתנועה, זאת אומרת שהוא תמיד בחיפוש להשלים את עצמו. אז הוא זז. אדם שיותר שקט, הוא פחות זז. והכל זז סביבו. עד שהאמצע של כל המציאות לא זז. כמו הציר האמצעי של הגלגל. כל הגלגל זז, וככל שמתרחקים מהאמצע, התזוזה והמעגל יותר גדול. אבל ככל שאתה מתקרב לאמצע, האמצע האמיתי, 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 לא זז. והכל זז סביבו. זה אומר שככל שמתרחקים מהשורש, התנועה גדולה יותר. וככל שקרבים ליסוד הפנימי, האמצעי, המרכזי, אז התנועה מתמעטת. אבל האנרגיה הרבה יותר גדולה. ועל ידי מצווה זו, מזכירים את צער השכינה, אז שילוח הקן בא להזכיר לנו בעצם את הניתוק בין הזכר לבין הנקבה. ואנחנו עושים מצווה כאן בעולם הזה, שמשלחים את האימא, מפרידים את האימא מהביצים, מהילדים שלה, מהגוזלים, מהאפרוחים. זה לכאורה מאוד מאוד לא מוסרי, אבל בזה אנחנו מעוררים למעלה בדיוק את הרעיון הזה, שזה כל כך לא מוסרי, שהמלאכים הולכים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה מה הבנים שלך עושים. זאת אכזריות. מה זה המצווה הזאת? הם מפרידים את האמא והילדים. ואז מתעוררים הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שאומר למלאכים, אתם דואגים לציפור הזאת ולילדים שלה. אבל לשכינה שלי ולעם שלי, שזה אותו דבר בעולם גדול יותר, אתם לא דואגים. אז עכשיו, כיוון שאתם דואגים לציפור הזאת, תדאגו גם לשכינה, לכנסת ישראל, ולניתוק שלה ממני. אז זה אתם צריכים לבכות. לכן זה מעורר רחמים דווקא, למרות שהפעולה היא אכזרית לכאורה, זה מעורר למעלה רחמים, הפוך על הפוך. לגרום שתתייחד עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ילך לחפש אותה גם במצב הגלותי שלה. כן.
זאת אומרת שאפילו למעלה יש מסר כפול, שבוע שעבר דיברנו על זה שנראה שילוח הקן, וגם מעורך אותו דבר לגבי המלאכים, ואז הם מגיעים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, רגע, אבל גם אתם אכזרים, כשאתם עושים... זה מה שאמרנו שבוע שעבר.
למה אתם? למה המלאכים? מה הקשר למלאכים?
כי... אני זוכר שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה ש...
לא אמרנו שהמלאכים אכזרים, אמרנו שהמלאכים...
ואז המלאכים אומרים להקדוש ברוך הוא...
שאנחנו.
שאנחנו אכזר, והקדוש ברוך הוא מחזיר להם ואומר, אבל רגע, אתם חושבים שרק הפעולה הזאת אכזרית?
נכון.
אבל... ואז הוא נותן להם מסר.
נכון. הסברתי את זה עכשיו לפני דקה, שכשזה מעורר מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא דווקא מהדין הזה מעורר את הרחמים. הוא מאיר את כולם, כאילו נופל למלאכים האסימון, ולכל מי שקורא את זה, כל מי שמבין את הסוד הזה שבזוהר, שבסופו של דבר, ממה שנראה כאכזרי, יצא בעצם רחמים גדולים לחיבור הקדוש ברוך הוא עם השכינה.
אבל עדיין לא ברור לי למה אומרים שילוח הקן,
כן.
בצד
זה שרוצים את האם, הסברנו את זה שבוע שעבר.
אבל לא הבנתי.
כי בעצם מה שמעניין אותנו זה הבית. זה החיבור. זה הבית, זה בעצם זכר ונקבה. אז הכן בעצמו מתפרק. החיבור שנקרא בית מתפרק. אז בפרטים, נכון שהאמא הלכה או האבא הלך, אבל מה פירקנו? את הבית. אז זה שילוח של הכן עצמו. בסדר? שברנו את המנגנון הכולל שנקרא בית.
ברגע שיש דין בעולם, זה מתעורר את הרחמים?
לא, רק בדבר הזה. בסדר? כי זה בעצם מעורר את העניין הזה. תמיד כשיש דין בעולם בצורה של מלחמה, אז זה גם מעורר ניצוץ גאולי. זה בכלל. למה? כי באותו רגע שמתעורר הדין בעולם, אז הקדוש ברוך הוא מנצל במרכאות את הזמן הזה כדי לעשות חשבון עם כל מי שמפריע לו. זאת אומרת, זה נקרא זמירה של עריצים. עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. מה זה עת הזמיר הגיע? הגיע הזמן לזמר, לנקות מהשדה את כל העשבים הרעים. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוחו של משיח. כך אומר הרב קוק בערך מלחמה, בספר אורות. ומה שכתוב, שלח תשלח שתי פעמים, למה לא כתוב פעם אחת, שלח את האם, שלח תשלח, הדאו דכתיב, אז אומר הזוהר, זה שכתוב בנוח, וישלח את היונה מאיתו, וכתוב עוד פעם שם, וישלח את היונה, ויונה היא המלכות שנשתלחה משתי הזרועות של זעיר אנפין. זאת אומרת, כששולחים את המלכות, הניתוק בינו לבינה נעשה עם שתי זרועות של זעיר אנפין. כאילו שולח אותה גם מצד ימין, גם מצד שמאל. שלח בצד ימין, תשלח בצד שמאל. ריחוק טוטלי. בדרך כלל יש שמאל דוחה וימין מקרבת. אבל כאן יש דחייה משתי הזרועות. מה קורה כששמאל דוחה וימין מקרבת? מעגל, נכון? ימין מקרבת ושמאל דוחה. אז בעצם בניתי ספירלה. זה לא שקוף ושטוח חסד וגבורה. החסד בא אליי והגבורה הולכת לשם. אז כשאני בעצם מעורר חסד וגבורה, אני מעורר תנועה. אם תסתכלו על זה מלמעלה, זה עיגול אחד, שבאמצעיותו נמצא הקו, הנקודה שלא זזה, שנקראת אדם קדמון. והיא מזיזה ומפעילה את כל העולם הזה. אז זה גבורה וזה חסד. אז זה גורם לתנועה.
זה מקביל לבריח התיכון?
זה הבריח התיכון. המבריח בין הקצה, מן הקצה אל הקצה. זה האלוהות, כן, שנמצאת בכל דבר. בתורת הקבלה זה נקרא קו, או אדם קדמון. שזה משורש העולמות עד תחתית כל העולמות. אין עוד מלבדו. ויתמר ביעקב, ונאמר ביעקב אבינו, ויהי אח יצא יצא, הנה אלו שתי היציאות, גם כאן, אך יצא יצא, כן? יעקב יצא פעמיים, הם לקבל שלח תשלח, כנגד שתי פעמים, שלח תשלח של המלכות. אז יצא יצא, זה גם כן עניין של גלות, ויעקב, להזכירכם, יעקב זה השם של ישראל בגלות, אז גם כן יש יציאה כפולה, כי לפעמים המלכות נקראת יעקב, כמו שכתוב הזוהר, ואינון טרן טרוחים, ואלו שתי גירושים של שלח תשלח. כלומר, יעקב מלשון עקב, כלומר שבמקום להיות בראש, במילה ישראל, המילה, מילת המפתח זה ראש, במילת יעקב, מילת המפתח זה עקב. אז העקב זה בעצם תחתית המדרגה, והראש זה ראש המדרגה. ולכן, כשמדברים על יעקב, מדברים על ישראל בזמן הגלות. וכשמדברים על ישראל, מדברים על זמן של גאולה. היום אנחנו נקראים ישראל. גם האויבים שלנו לא קוראים לנו יעקב, הם קוראים לנו ישראל. כל פעם שמישהו מכנה אותנו בשם ישראל, הוא נותן לנו חותמת, שאנחנו בעצם בזמן של גאולה. לכן שלח כשלח, שלח כשלח, הם לקבל שני גרישין, כנגד שני גרישין שבטעמים. אז מה זה שני גרישין בטעמים? שני קווים כאלה בטעמים? כן, גרשיים. וזה בעצם פעמיים גירוש. שלח תשלח, קוראים לזה שני גרישין, או שני גירושים.
של בית המקדש?
אותו דבר. של בית המקדש, של שתי הזרועות, שמרחיקים פעמיים. אם יום אחד אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא, יומיים הוא עוזב אותך, חז ושלום. ולכן כמה יש דיסטנס ביניכם? שלוש. אחד שלך ושניים שלו. ואם אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא שלוש מדרגות, זו קטסטרופה. בסדר? ולכן אסור להתנתק מהקדוש ברוך הוא יותר מיומיים. היום השלישי הוא כבר חזקה.
זה גם תורם בספר תורה.
כן, בגלל זה מוציאים ספר תורה כל יומיים, לא יותר מזה. ובגלל זה גם כן, כל הדברים בעולם שלנו, אם התחלת פעילות כלשהי, אם פעמיים אתה לא הולך, אתה כבר לא חוזר. צריך להיזהר מאוד. ואינון טרנד רואים, והם סוד שתי זרועות שזה אירנטי. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, אנחנו לא אומרים היה, אנחנו אומרים קיים, הייתה המלכות בין שתי זרועות, חסד וגבורה, דזירנטים. כלומר, איפה נמצאת המלכות בזמן שבית המקדש קיים? בין זרועותיו של הבעל.
למה אנחנו לא אומרים היה?
כי ככה כתוב בקורבנות, בפיתום הכתורת. בזמן שבית המקדש קיים, לא אומרים היה קיים. רק אנחנו לא רואים אותו. בסוד שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אז אתם רואים, הנה, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, זה בדיוק התנועה הזאת, נכון? זאת אומרת שיש לנו בעצם מעגל, ואיפה נמצאת המלכות? בחיקו. כלומר, הראש של הנקבה על החזה של הזכר. מה? כל זה הבניין שהולך למלכות, שהיא בעצם אמצע. כלומר, אני עוטף אותה. ודאי הוא, וזה שכתוב, שלח כשלח את האם, היינו את המלכות הנקראת אימן של ישראל, שנשתלחה משתי זרועות של זעיר אנפין. כי אם אין חסד וגבורה, אין מלכות, נכון? מה שכתוב, ואת הבנים תיקח לה, למה צריך לקחת את הבנים כשמסלקים את האם מן הקן במצווה עצמה? אילן שיט פרקים דאינון בטרי דרועין. אלו הם שישה פרקים שהם בשתי זרועות שזה אירנטי. כמה פרקים יש בזרוע אחת? שלושה. נכון? פרק עליון, פרק אמצעי, פרק תחתון. נכון? או הפוך לא חשוב עכשיו, אבל יש שלושה פרקים. פעמיים, שש. אז זה נקרא בעצם שש מדרגות. כלומר, כמה ילדים, כמה בנים, כמה אפרוחים, כמה ביצים יש בקן? שישה. בסדר? שלוש ושלוש. אז זה נקרא, ואת הבנים תיקח לך, היינו אילן שיט פירקין. אז עכשיו יש לכם חידוש. אתם יכולים לשאול כמה ילדים יש בקן שאתה צריך לקחת, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לה.
שישה.
ואינון בטרי דורין, אלו הם שישה פרקים שהם שתי זרועות של זעיר אנפין. שהם כנגד דבר קצוות, זה אירנפין, שהם הבנים של אמא. אז היא לוקחת אותם ומאירה להם, ולא אל המלכות. כלומר, אתה לוקח את הזכר, שישה בנים, שזה רק זעירנפין, בנוי משש מדרגות, אבל אתה לא לוקח את המלכות. אז יש הפרדה בין הזכר לבין הנקבה. ואתה, כשאתה עושה את המצווה הזאת, אתה רק... מה אתה עושה? אתה מראה, אתה ממחיש את מה שקורה בעולמות העליונים. אתה לוקח את הזכר, את הזעירנפין, את שש המדרגות, ואתה משאיר את האם, משלק את האם, ואז השתערת ה' כן? ד' המלכות שהייתה בסוד עוד ה' בייחוד עם זעיר אנפין במתק, כשהיה חיבור גם כן, במלאך מתת לעולם, בעולם היצירה היה חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, בין הזכר לבין הנקבה, אז המלכות דומה לאות ה, אבל בגלל שעכשיו הפרדנו בינו לבינה, לקחנו שש מדרגות של הזכר שנקראים מפרוחים, הבנים, כיתר דיוק, אתה לוקח אותה, מפריד אותה מהאימא, מהנקבה, אז בעצם הנקבה עכשיו היא כבר לא ה, היא ד', כי הורדת ממנה את הוו שהייתה פנימית. לקחת את הוו, אתה לוקח את הבנים, ואת הבנים תיקח לה, שישה בנים, לקחת את הזכר, כל הבנים האלה זה סוד הזכר, אז נשארת רק הנקבה לבד, הזכר נכנס בה, אבל פה אין חיבור, אז המלכות עכשיו נשארת בחינת דלק, כמו דלה, אין לה יותר מעצמה שום דבר, וזה נקרא גלות. אז בגלות היא הופכת להיות דלת, למה דלת? כי היא מתפצלת לארבע רוחות. זה הפיזור הכי גדול שיכול להיות.
זה הורס
את הבית. בסדר? זה הורס את הבית. לכן מה בעצם צריך לעשות כדי להחזיר את המלכות מגלות לגאולה? להחזיר את הזכר בפנים. בסדר? ברגע שהזכר נכנס בפנים, אז היא חוזרת להיות ה. אז המהר"ל מסביר שככה בעצם זה מה שמציל בעצם את המלכות. האות ה זו הצלה של האות ד'.
גם ככה היינו בהר סיני?
מה זאת אומרת גם ככה היינו בהר סיני?
שש אלף אנשים קיבלו את התורה, אז בחיבור בין הכבוד
נקבה? 600.
600
אלף. כן, בטח. ולכן אמרתי שזה דומה לנתינת זרע. לכן הר סיני נקרא הר מלשון הריון. כלומר, העולם נכנס להיריון במתן תורה. הריון של מה? של המלכות שעכשיו נותנת ילדים, בדמותם של חידושי תורה. לכן צריך לכתוב ספר לפני גיל 40. כי זה הזמן של ההתפתחות של העובר בתוך הבטן. אפשר גם אחרי, כן? עדיף לפני. אז השארה אתה בגלות עוד ד' בבחינת דלה וענייה, ולא ו' ולא ו' קצוות זה זירנפין, שהם צוד ו' זה שם הוויה, שהשלימו את הד' של המלכות לבחינת ה'. אז כל פעם שאתם רואים את הד' לבדה, זה זמן של גלות. כל פעם שהדלת נעשית ה', חוזרת להיות ה', תשוב ה', תשובה. זה אותיות תשוב ה', זה גאולה. אז תשובה וגאולה זה אותו דבר. לכן הזוהר אומר, אל תקרא תשובה, תקרא תשוב ה'. תחזיר את המצב הנורמלי של ה', י' ו-ה', ועוד ו' ועוד ה'. ואמר עוד, מן גרים לטרי תרוכים, מי גרם לשכינה שני גירושים משתי זרועות, חסדים וגבורות, מי גרם לגירושים האלה? ואומר, אלא בגין זה עברין ונערה על פיקודי הוראי תעשה ולא תעשה. מה זה ימין ושמאל? למה זה שתי זרועות? אז ימין זה כל המצוות האקטיביות שאני צריך לעשות. כן? למשל, תנו לי מצוות עשה.
כל עשייה.
כל עשייה.
שליח זה שליח.
מצוות לא תעשה. לא תדליקו אש בשבת. אוקיי? עכשיו, לא תעשה זה תמיד בצד שמאל של המציאות. עשה זה תמיד בצד ימין של המציאות. כמה מצוות עשה יש? 248. כמה מצוות לא תעשה יש? 365. תראו מה ההבדל ביניהם. למה יש יותר לא תעשה מעשה? דרך אגב, כמה זה ההבדל? כן? קי"ז. אז לכו לראות בתהילים קי"ז, מה יש שם? כל האותיות. כלומר, אתה צריך להשלים בקי"ז בתהילים את כל הבניין בין זה לזה. בואו נחזור לעניין. למה יש יותר מצוות לא תעשה מאשר מצוות עשה? כי בעולם שלנו הגבול צריך להיות גדול. בסדר? הגבולות בעולם שלנו זה העיקר. אתה לא יכול לעשות עם אין לך כלים. אז זה בגדול נקרא אהבה, וזה בגדול נקרא יראה. אז היראה קודמת לאהבה. ולכן צריך כאן בעצם להבין למה הזכר סילק, גרש את הנקבה בשתי זרועותיו, כלומר הוא סילק אותה בגלל שעם ישראל לא עשה מצוות עשה, ובגלל שעם ישראל גם לא שמר את עצמו ממצוות לא תעשה. אז הנה, אלא בשביל שעברו בניה של המלכות שהם בני ישראל על מצוות התורה. מצוות עשה שהם מצד החסד שבזרוע ימין, ומצוות לא תעשה שהם מצד הגבורה שבזרוע שמאל. ברגע שאחד ושלום אנחנו לא מקיימים את המצוות כמו שצריך, אז זה מה שקורה. מפרידים בין הזכר לבין הנקבה. מכאן אני מבין שכשאני מקיים מצוות, מה קורה? אני מחבר, אני מקרב את הזכר לנקבה. כל פעם שאתה מקיים מצווה, אתה צריך לחשוב על זה. עכשיו אנחנו מקיימים מצווה של תלמוד תורה, ולימוד תורה, אז אנחנו צריכים לחשוב על מה? על לשם ייחוד. קודשא בריך הוא שכינתא. כי זה הלימוד מקרב בין הזכר לבין הנקבה, ועושה אותם אחד. עכשיו, מה קורה כשהם אחד? יש תולדות. מה התולדות? זרימה. כתוב, מי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו כל היום, של מחורת. למה? מאיפה בא החסד הזה? זה הזרע שזורם מהחיבור שגרמת בלימוד שלך בלילה. אז למחורת בבוקר יש לך חסד על הפנים. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, ובפשעיכם שולחה אימכם. כלומר, למה האימא שולחה? למה האימא גורשה? בגלל פשעיכם, בגלל הפשע שלכם, הפשעים שלכם, על ידי שעברו על מצוות התורה שנשתלחה השכינה בגלות. גם יש לרמוז בשני לשונות של וישלח את היונה, שכתוב אצל נוח, על שתי גלויות של בבל ומדי. כן, שני חורבנות, כמו שהזכירו כאן, שהיו יחד אחר חורבן בית ראשון. וכתוב עוד אצל נוח, ויוסף שלח את היונה מן הטבע, ואמר כי נוח ששלח את היונה שרומזת לשכינה, דה עמודה דה אמצעיתה. זהו סוד זה רמפין, שעמוד האמצעי ששלח את השכינה. כלומר, מי זה נוח? נוח זה בעצם הזכר, לצורך העניין, עמוד האמצעי, שהוא שולח את היונה. לאן הוא שולח אותה? תשימו לב, יונה, זה לשון יוון. כלומר, שלח את השכינה בגלות יוון, שהיא גלות השלישית. אז היונה זה עוד פעם עוד גלות. אז יש פעמיים ועוד שלישית. חנוכה. זאת אומרת, סיפור החנוכה. אז יש לנו כמה גלויות שכל זה רמוז, וישלח את היונה, ואחרי זה עוד פעם, ויוסף שלח את היונה. אז בפעם הראשונה שלח אותה ימין ושמאל, שתי גלויות, פרס ומדי, ובפעם השלישית ויוסף שלח את היונה מן התיבה, עוד גלות, יוון. מן גרים דה דהיתרחת מיניה, מי גרם שהשכינה נתגרשה ממנו? התרחת, כן? בגין דה ישראל עברו על הוראיתה, לפי שישראל עברו על תורה שבכתב, שזה אירנפין, ורצה לומר שביטלו מן התורה. כן, כמו שדרשו חז"ל בנדרים. על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. אז איזו תורה הם עזבו? תורתי, התורה הפנימית. והקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את תורתו. ואנחנו מבקשים מעמידה, השיבנו אבינו לתורתך. לא אותם לתורה. וכתוב עוד שם, ויחל עוד שבעת ימים אחרים. מפריש את השבעה אלו שבעת הימים. הם סוד יום השביעה, יום השביעי, דהיינו המלכות שהיא ספירה שביעית. כן? ובכליל שבע שבתות, שכוללת את השבע התחתונות, שכל אחת כלולה משבע. כלומר, הפסוק, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, זה בעצם סוד המלכות, שהיא נקראת שבע. או בת שבע.
אני חושב רגע, מה שאמרנו, זה ש...
מלכו על תורה שבכתב דווקא. כן, תורה שבכתב זה השורש.
למה הולכים לשורש? דווקא על תורתי ויש תורה שבכתב.
לא.
צריך להיות תורה שבכתב.
נכון, אבל מאיפה היא באה? איפה היא גנוזה, תורת הצוד? ותורת הכתובה, התורה שבכתב, זה הנשמה של התורה שבכתב, אבל בלי התורה שבכתב, אתה לא יכול לגלות את התורה שבעל פה. זאת אומרת שהיסוד של התורה שבעל פה הוא הפנימיות, זה התורה שבכתב. במילים אחרות, איפה גנוז הסוד הכי גדול? בפשט. אבל בגלל שאנחנו לא מבינים את זה, אז הפשט הופך להיות הדבר הכי נמוך. אבל זה לא נכון. זה הסוד הכי גדול. מתי אתה מקובל? כשאתה קורא את הפשט ומבין את הסוד. אתה לא מפריד ביניהם. אתה חייב לקרוא אחד ולהבין את השני. כמו שאתה אומר שם אדנות ואתה רואה שם הוויה. אותו דבר. וצריך לחשוב על החיבור הזה כל הזמן. גם כשאתה לומד תורה, אתה צריך לחשוב על חיבור זה אירנפין ומלכות, זכר ונקבה. כל מה שאנחנו עושים, כל פעם, זה רק הדבר הזה שבעצם מניע את כל המציאות. זה נקרא גלות יוון, שהייתה בזמן בית שני, והייתה להם עדיין השראת השכינה עד החורבן. שאז הלכו לגלות הרביעית, שהוא גלות אדום. כן, הגלות שאנחנו עדיין, עכשיו כבר, ברוך השם, מתחילים, כבר התחלנו לצאת ממנה, אדום בישמעאל, אבל זאת גלות שהייתה ארוכה. זאת הגלות הרביעית. ומן גרם די תרחת. מיניה, ומי גרם שהשכינה נתגרשה מבית המקדש והלכה עם ישראל בגלות, ואמר בגין זה עברו ישראל, לפי שעברו ישראל על עוד שבת ויומין תבין ועוד ברית, שכולם הם ביסוד הנקרא עוד. כלומר, ניתקו את העוד, ניתקו את הביאה, ניתקו את האותיות, ניתקו את החיבור, ניתקו את הזרם שמקשר בין זכר ונקבה. כל מה שנקרא עוד, ברית. אז זה שבת, זה ימים טובים, זה עוד ברית, זה תפילין, זה כל מה שאתם רוצים, כל זה ניתוק. רוצה לומר שפגמו במידת היסוד. לא, הגלות, מה היא עושה? היא גורמת לחשבון נפש וגעגוע. ולכן, באופן פרדוקסלי, כשיהודי נמצא בחוץ לארץ, הוא יותר חוזר לערכים שלו. כשהוא היה בארץ והלך. אבל בזמן מסוים, אם הוא עובר את הזמן, אז חז ושלום הפיזור שולט על הזיכרון. ואז אין כבר זיכרון של מה שזה. עכשיו, הוא יכול לזכור דברים, אבל לא להתעורר ולשוב אל המקום. זאת הבעיה. ולכן אסור ללמד את התורה כדת. כי ברגע שאתה הופך להיות דתי, אז אתה מקיים תורה לא חשוב איפה בעולם. שכחת את היסוד ששם בעצם נעשה החיבור, כלומר ארץ ישראל. ולכן מנתקים את התורה מהמלכות. וברגע שיש ניתוק התורה מהמלכות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כמו במדרש, כן, צדיקי הדורות, כן, לא יפה עשיתם. שזכרתם את תורתי, ולא זכרתם את מלכותי. והרבה אנשים לא מבינים את החיבור בין תורה ומלכות. ומבחינתם להיות יהודי זה תורה. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זה בדיוק המחלה. ולכן אנשים חושבים, וכל הזמן אנחנו חוזרים על זה, וקשה לאנשים, אפילו אנשים שכבר גרים פה, שהם חושבים שאם יש לך תורה, יש לך הכל. זה לא נכון. התורה צריכה להיות נלמדת בצורה כל כך חשובה ועקבית, שהיא צריכה לכלול בתוכה את היסוד המלכותי. ואם זה לא נכלל בדברי הרב, אז חד ושלום התורה נלמדת כדבר נפרד בפני עצמו, וגם זה חד ושלום לא מתקיים, כי אין מלכות. ברגע שאין מלכות, התורה אין לה כלי. ולכן זה נקרא פגם היסוד. מה זה פגם היסוד? פגם בחיבורים, בכל החיבורים. לא רק בעניין מיני. יסוד זה חיבור בכל התחומים של החיים. אתה לא יודע לחבר בין דברים. למד את הדבר של שום, אתה לומד דבר היום ואתה לא יודע לעשות קשרים. מי זה אדם שהוא מבין? אדם שיודע לעשות קשרים בין מדרגה למדרגה. זה נקרא מבין מדעתו. הדעת עושה לו חיבורים. ולכן אדם שיש לו דעת, אפשר ללמד אותו תורה. אדם שאין לו דעת, כל מה שאתה מלמד אותו, מה יוצא לו מזה? רק אוסף של אינפורמציות. אז הוא יודע הרבה דברים. שמרתי וורט שמה ושמעתי וורט שמה, וכל פעם הוא נותן לך איזה וורט שהוא שמע ברדיו, או איזה אצל רב, או אצל מישהו, הוא מלקט כל מיני דברים. אז הוא יודע לזרוק לך כל מיני דברים. על כל דבר יש לו איזה פסוק, על כל דבר יש לו משהו. נחמד. אבל אין חוץ ספירה. לכן זה נקרא חז ושלום פגם ביסוד. על ידי זה נתגרשה השכינה עם בני ישראל בגלות הרביעית, שהיא גלות אדום, הארוכה. כן? שעליה נאמר ולא יספה שוב אליו עוד. כן? כעניין שכתוב, נפלה לא תוסיף קום. והיינו השכינה לא תקום עוד מאליה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יבוא להקימה במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, זו גלות כל כך קשה שאם הקדוש ברוך הוא לא יגרום לאיזה מין זעזוע שיחזיר את עם ישראל לארצו, כן, אז אנחנו לא נתעורר לבד. וזה מה שקורה היום ברוך השם. שעם ישראל שמע את הקול של השופר האחרון והוא בא. כן, כולם נקבצו באולך.
יש לנו
בית המקדש. כן, אבל זה לא רק בית המקדש. צריך להבין מאיפה נזרקנו. גלות פרס, מדי, יוון, פרס, מדי, יוון ואדום.
אז זה אומר שלוש פעמים
נשלחה. ארבע פעמים, אצל ארבע אומות. לא חשוב.
רגע, אנחנו יצאנו כבר פעם שלישית, כאילו רביעית.
כן, אבל יש גלות שהיא בארץ ישראל, יוון. לא צריך לצאת בשביל זה. זה גלות מסוג אחר. בסדר?
יש משהו פה שלא מובן מהתורה. אם אנחנו גורשנו מארץ ישראל בגלל אהבה יראה, יקיים המצוות, אני לא מבין איך העונש הזה של הגלות יכול לחפר, זה כאילו... לא חזרנו לרדת בזכות המצוות, בזכות קיים עם התורה.
כן.
נכון?
נכון.
זה לא מסתדר לי. העונש לא מסתדר לי, כאילו...
כן. אנחנו לא, לא, לא... זה לא בגלל שלא קיימנו מצוות. זה בגלל שלא עשינו חיבור בקיום הזה. בין הזכר לבין הנקבה. אז מה עושים לך? גורמים לך זעזוע של געגועים. וברגע שתהיה בגעגוע, אתה תרצה לחזור. עכשיו, זה יכול לקחת 2,000 שנה. געגוע יחזיר אותך. אז מה אתה עושה שם? לכן אומר הספרי, ואתה נגעת בנקודה אמיתית, שהמצוות בחוץ לארץ הם רק בגדר של ציונים, שלא לשכוח. אבל זה לא עושה רושם כמו שאתה עושה אותם בארץ ישראל, שכשנחזור לא נשכח איך עושים אותם. כלומר, איפה עיקר המצווה? פה. בחוץ לארץ זה בגדר הסיבי לך ציונים. ולכן בקריאת שמה, כן, וחרה, כן, הקדוש ברוך הוא חז ושלום, וחרה אף השם בכם, וברגע שאתה יוצא מארץ ישראל, איך כתוב שמה בקריאת שמה? ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ואחרי זה מה כתוב? וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. כלומר, אומר הספרי, מה הקשר? זרקתי אותך לגלות, ועכשיו תניח תפילין. אז הוא אומר, כי זה חידוש. להניח תפילין בגלות, זה חידוש. כי לא היית צריך להניח. כן, זה לא חינוכי מה שאני אומר. אבל אתה מניח, כי אני עכשיו אומרת לך, אל תשכח. אבל תדע לך שזה לא המקום הנכון. אז זה רק איך היא תמצא, זה פועל יוצא של הדבר הזה של ניתוק זכר ונקבה. ולכן אסור לקיים מצוות כמצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, סתם אתה מקיים כמו רובוט. אתה מניח תפילין, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. הרעיון הפנימי שאתה צריך לזכור, וזה גאולה, זה לחבר את הזכר ואת הנקבה, את הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אם שכחת את זה, מוציאים אותך לגלות כדי שתזכור את זה על ידי געגועים. זה העניין, זה לא המצווה עצמה. זה התוכן הפנימי של המצווה, מה אני עושה כשאני עושה את המצווה. אתה לא עובד את המצוות. כן, עוד פעם, ההבדל בין דתיות לבין עבודת השם. אנחנו עובדים את השם. כלומר, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתחבר, יזדווג עם השכינה שלו.
אבל בפועל זה לא קרה את השם.
מה זאת אומרת? בטח שחזרנו, הנה אנחנו פה.
לא, ברור, חזרנו.
אבל על מה?
אבל לא מהגעגועים האלה.
בטח שזה מהגעגועים. בטח שזה מהגעגועים. בוודאי שזה מהגעגועים. אף אחד לא מבין בכלל מבחינה לוגית למה הוא חוזר. זה בוודאי מהגעגועים, זה לא משום תנאי אחר. בשביל מה אנשים באים לפה? ולאו דווקא אנשים במרכאות שומרי תורה ומצוות. אבל הם לא יכולים להסביר לך. אני עכשיו מסביר לך. הם באים מגעגועים פנימיים שהם בעצמם לא יכולים להסביר. תראה כל היהודים שמפוזרים בחוץ לארץ. הם מתגעגעים לארץ. גם אם הם לא באים, דה פקטו. תשאל אותם, הם כולם מתגעגעים.
אפשר להגיד שמצוות שמרוחקים גורמת כיבוש גלויות.
נכון. זה העניין, אנחנו מדברים על גאולה. מה זה גאולה? מה זה גאולה? אני חושב שעוד לא תפסתם את הרעיון. גאולה זה רק דבר אחד. זה כיבוש גלויות. מאיפה אני ממציא את זה? מאיפה אני ממציא את זה? מאיפה אני יודע שגאולה זה רק דבר אחד, קיבוץ גלויות? לא. הלכה, אני רוצה הלכה. זה היסוד הפנימי של התשובה, אבל איך תגיד את זה למישהו שהוא לא מבין מה זה מלכות? מה זה תשובה בשבילו? לקיים תורה ומצוות, לא אכפת לו איפה הוא נמצא. הלכות מלכים, תסתכלו ברמב״ם, בהלכות. הלכות מלכים. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא דבר אחד, שיעבוד מלכויות בלבד. בלבד זאת אומרת אין משהו אחר. ואיזה מקור מביא הרמב״ם? אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, משם יקחך והביאך אל הארץ. זהו. כלומר, כלומר, יש מקור אחד לרמב״ם לעניין של גאולה. והרמב״ם, למה לקחתי דווקא אותו? כי הוא היחידי שמדבר על הלכה, לא על רעיון, הלכה, פוסק הלכה. מה זה גאולה? הלכות של משיח זה רק הרמב״ם כתב לנו. ומה אומר הרמב״ם? שמצוות הגאולה זה מצווה לחזרה לארץ ישראל, זה הגאולה.
אבל קיבוץ גלויות זה לא בהכרח שעבוד מלכויות.
בוודאי, היום זה מה שקורה.
היום, כן.
נו, אבל היה... מה קרה? קיבוץ גלויות זה לא סתם להתקבץ ולחיות פה ביחד. זאת אומרת להקים שלטון עצמאי בארץ ישראל. איך קוראים לזה היום? מדינה. לכן אומרים חז"ל שהרמב"ן, כשהוא אמר לנו שיש מצוות ירושת הארץ, מה זה במילים המודרניות? להקים מדינה. אם לא הקמת מדינה, אתה לא נמצא עדיין במלכות. ולכן, אם אין לך שלטון יהודי במקום אחד בארץ ישראל, מה אתה צריך לעשות כשאתה מגיע לשם? לקרוא את הבגדים שלך. כי אתה באבל. מה זה ערי ישראל בחורבנן? מה זה עיר ישראל שהיא בחורבן? אין שלטון יהודי. זה לא שהעיר חרבה. אין שלטון יהודי. אתם מבינים מה זה? זה הלכתי מה שאני אומר לכם. זה לא קבלה.
היו כאלה שבגוש קטיף עשו קריאה ממש.
ברגע שאתה נותן את השלטון שלך לעם זר, אתה בגלות, בתוך המקום שנקרא ארץ ישראל. ולכן הדבר העיקרי, התמציצי של כל הגאולה זה מדינת ישראל. אתם מבינים למה אני כל הזמן חוזר על מה שאמר הרב קוק? מדינת ישראל היא יסוד מלכות כיסא, מלכות השם בעולם? זה לא סתם מילים. אנשים חושבים, כן, זה ציוני, וזה חרדי, וזה זה, וזה... זה לא העניין בכלל, זה לא פשוט. המצווה של הגאולה זה להקים מדינה. יש לנו מדינה עצמאית? ברוך השם. יש יום שאנחנו מציינים? יום העצמאות. אז אם אני מציין את יום העצמאות, זה החג של מה בעצם? של הגאולה. זה החג של הגאולה הכי גדול שיכול להיות. גם אנחנו לא מאמינים לזה. זאת הבעיה שלנו. לכן כל פעם שאני אומר את זה יש חיוכים. אנחנו בעצמנו לא מאמינים בזה. אבל אני אומר לכם משהו, ותשמרו את זה טוב. מי שלא לוקח את היום הזה בכובד ראש, הוא עתיד לתת דין וחשבון על זה לפני הקדוש ברוך הוא. כי חושבים שזה איזה משחק. וזה חמור ביותר, רבותיי. כי זה חג, החג של ביאת המשיח. לא סתם זה יוצא בשביעי של פסח.
קשה לדבר על הגאולה שהרבה ידעים בידיים של הערבים.
בסדר. מי אמר שזה גאולה, מה שעכשיו אתה אומר? מה זה גאולה?
הלב שלנו עדיין...
בסדר, אז זה נקרא גאולה שעדיין לא שלמה. כלומר, אני לא צריך להתפלל על גאולה היום, אני צריך להתפלל על גאולה שלמה. זה נואנס מאוד חשוב. ומי אמר שהמלכות היא... אם היא לא שומרת שבת, אז היא לא מלכות. יש לנו מלא מלכויות שלא היו שומרות שבת, ובכל זאת התנ"ך קורא להם מלכויות. מה, אנחנו יותר גרועים מזמנים של מלכים שמלכו והיו רשעים? לא. זה לא היה אידיאל. היו זמנים שבית המקדש לא היו מקריבים קורבנות, היו זורקים עלינו חיצים, בזמן שאנחנו מקריבים קורבנות. אז מה, זה לא נקרא בית מקדש? אתם רואים הכל כמו איזה סרט של, כן, וולט דיסני, כזה. גאולה זה פרפרים ושמלה ורודה. גאולה זה מלחמות, זה קושי, זה לא הולך ככה. אז גם בגאולה יש שלבים. ועכשיו צריך להתפלל על גאולה שלמה. נכון, נחזור גם לשם. הוא מפרש עוד את עניין היונה, ואומר מסיטרה די יצחק, די ראש השנה, שאם תהיה הגאולה מצד הגבורה, שבה מושרשת נשמת יצחק, שהוא כנגד ראש השנה, שהוא יום הדין, כן, יכולה להיות גאולה בסגנון, עכשיו מה שאמרתי לכם, מלחמה. הגאולה שלנו היא בסגנון מלחמה? כן. זאת אומרת שהיא בעצם מופיעה באיזה חודש? תשרה. זה הגאולה שלנו עד היום לפחות, הגאולה שלנו עוברת דרך מלחמות, כלומר המלכות של השם הולכת ומתגלה דרך מלחמות דווקא.
למה?
זה מה שקורה במציאות. כי לא הצלחנו לעשות את זה בצורה אחרת. אז אנחנו עושים את זה דרך הקשה, דרך המלחמה. כי לא עבדנו מספיק כדי לשכנע את אומות העולם כמו שצריך, אז עכשיו צריכים להילחם. ודרך המלחמות נגיע לאותה נקודה, רק שזה קצת יותר קשה, או הרבה יותר קשה. זה נקרא סגנון יצחק. כלומר, למה בגמרא יש מחלוקת מתי תהיה הגאולה, או בניסן או בתשרה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, תלוי באיזה סגנון אתה תעשה את הגאולה שלך. וזה לא רק מבחינה לאומית, זה גם מבחינה פרטית. כל אחד בחיים שלו, יש אנשים שמתקדמים והכל דרך מלחמות. כל הזמן צריך להילחם על כל דבר. ויש אנשים שזה הולך להם קצת יותר קל בצורה אחרת, כי הגישה שלהם שונה. אבל כולם מגיעים לאותו מקום, זו אותה גאולה. לכן, אם זה מצד יום הדין של ראש השנה, אז הגאולה היא יצחק. זה הצבע שלה. כלומר, איזה גאולה אתה רוצה? איזה צבע אתה רוצה? צבע יצחק? מלחמה. אדום. אז יתמר בן נאמר ביונה שהיא רומזת לשכינה, ותבוא אליו היונה, שתבוא ותחזור היונה מן הגלות עם בני ישראל. הנה. עכשיו, מה זה שהגלות, בני ישראל יחזרו? אז בעצם הם הלכו עד לאות האחרונה, נכון? בוא ניקח את זה באותיות. מי טף? חוזרים. אז מה האותיות מי טף? טף, שיל, רש, יוד, תשרה. אז החודש תשרה מראה על סוד תשרק. אשרקה, אני לא צוחק, זה פסוק. אשרקה להם הקבצן. אני הולך לשרוק ומתקבצים. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו. כן, תחזרו. זה נקרא סוד תשרה. זה נקרא גבורה, דין. לעת ערב, מתי זה יהיה? לעת ערב. מה זה לעת ערב? מה יש בערב? נו, אז מה?
בירור.
מה?
מידת
הדין. אתה כבר לא רואה ברור. הכל מעורבב, למה קוראים לזה ערב? זה מעורב, אתה כבר לא רואה ברור. אז למי זה דומה? ליצחק. אז יצחק מה עשה בערב הזה? תיקן תפילת מחנה. מנחה זה מחנה, זה מלחמה. אם תקום עליי מחנה, מלחמה, כן? בזאת אני בוטח. תחנה, תחנה עליי. אז מנחה זה מחנה, צבאי. אז יצחק הוא בעצם צהל. כלומר גאולה בסגנון צהלי. מלחמות, לעת ערב. ערב של מה? של ההיסטוריה. אנחנו בערב של ההיסטוריה, של הסוף, כן. מה זאת אומרת לא תלוי?
זאת
אומרת,
זה צריך להיות במלחמה.
אדום, אדום. נכון, אבל מי הוליד את זה בהתחלה? מי הוליד את הסגנון הזה? אם היינו מבינים והיינו חוזרים והיינו עושים את העבודה, לא רצינו. אתה רוצה שאני אראה לך מכתבים שהרב קוק כתב לכל הרבנים באירופה? לפני 1930? שאמר להם מיד 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 צריך לחזור לארץ ישראל, אם לא זה ייגמר. וכבר הגאון מבין לבחה כשהוא דיבר על זה, הוא ידע את זה לפני 200 שנה. מי הקשיב? זה גם אנחנו אחראים על זה. כלומר, אם אתה לא דוחף את הקהילה שלך לעלות לארץ ואתה מפתח אותה בחוץ לארץ ואתה ממשיך לפתח אותה שם מבלי לומר לה שיש כיבול, כלומר אתה מפריד בין תורה לבין מלכות, אז אתה גם גורם את הדבר הזה.
גלות
מאדום, זה לא התחיל מ-1995, זה התחיל מ... יפה, אבל אם אתה מבין...
הסוף, כנראה זה...
נכון, נכון, אין לנו הרבה אפשרויות. נכון, נכון. לכן לעת ערב, דהיינו ודע ערב זה יצחק, זהו הערב של יצחק, הרומז על הדינים והייסורים חד ושלום. כן? זה רוצה לומר שאם תהיה הגאולה מסל הגבורות, או חז ושלום, יישארו אחד מאיר ושניים ממשפחה. אז חז ושלום. אתה מבין מה קורה? הרבה מתים. חז ושלום. שואה. מה זה שואה? זה סגנון גאולה יצחק. חז ושלום. ואמר, ומסיתרא דצדיק, שאם תהיה הגאולה מצד היסוד, תשימו לב, יש אפשרויות, אומר הזוהר. אם זה יהיה בסגנון אחר, גאולה תהיה, כן? גאולה תהיה. אין דבר יותר ודאי מהגאולה, מהתשובה. אבל איך? איזה צבע זה יתפוס? אז אם זה יהיה מצד היסוד, אז יצא מרבה, נאמר בשכינה, והנה עלי זית תרב בפיה. שתבוא לרמוז, כן, לבעלה, שבא לרמז בעלה זית, שתגאל ברחמים, ועלי זית, שתגאל ברחמים וחסדים מצד היסוד. כי מה זה ירוק? זית? זה רחמים. בסדר? הירוק זה התפארת, זה הבנים, כשתילי זיתים סביב לשולחניך. בסדר? אז זה עניין של רחמים וחסדים. כן. אתם מבינים מה זה אומר? כלומר, מה זה החזרה של היונה? החזרה של בני ישראל. אז אם היא חוזרת בלי כלום, זה מילת הדין. אם היא חוזרת ויש לה עלה בפה, במקור, כן? תשימו למה זה מקור גם. זה השורש.
גם רמז לחנוכה.
נכון. זה ודאי שזה רמז לחנוכה. וזה מה זה חנוכה? זה גבורה, תאומית, סופקה.
זה
עלה ירוק. צבע ירוק, כן? איך קוראים לזה? מדי זית. צה"ל זה בדי זית. בו שפע חסדים מאבא. אז זה גם כן, וזה שאמר, וידע נוח כי קל הוא המים. אז נוח הבין, ברגע שיש יונה שחוזרת עם עלה של זית, הוא הבין שקל הוא המים. מה זה קל הוא המים? תשימו לב שקל הוא המים פה זה בקוף. נכון, אם הייתי עכשיו אומר לכם עכשיו מבחן כתיבה, והייתי אומר לכם, קלו המים, אתם כותבים? בכף. קלו, נגמרו. ופה זה קלו מלשון קלות, קל. זה לא פשוט. כי קלו המים, דהיינו מימי המבול, שהם מים הזדונים הרומזים על הגבורות והקליפות, שקלו מעל הארץ, מן השכינה נקראת ארץ. זאת אומרת, הם בעצם הפכו להיות קלות. הדברים קלים. ואתה שומע קולות. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. זאת אומרת שבעצם אנחנו מבינים שיש כמה אפשרויות של גאולה, והיא מתלבשת בכל מיני, כן, צבעים, לצורך העניין. אז כל זה בשילוח הקן. אתם מבינים ששילוח הקן מדבר על דבר יסודי, והוא הגאולה. אז מי שלא רוצה לעשות ולקיים את המצווה הזאת בגלל שהוא כל כך הומני, במרכאות, מוסרי, אז הוא בעצם רק גורם להמשך הגלות. ואני מסכים ב-100% עם כל מי שאומר לי שזו מצווה קשה. מאוד. מי שבאמת יש לו לב, קשה מאוד לקיים את המצווה הזאת. אבל תראו למה זה מביא. זה ניסיון, זה מביא לגאולת עולם. ואמר עוד, ובכל אתר דלה אשכחת. אתם מבינים מה ההבדל בין שכל אנושי לבין שכל אלוהי? כן, זה ההבדל. לפי שכל אנושי, אתה לא עושה, מלא דברים לא היית עושה. מלא. אבל זה לא אנחנו, זה לא המצאה שלנו, אנחנו לא דעת. זה נבואה, רבותיי.
אחת הדוגמה לסכם ששמעתי השבוע, מישהי אמרה על זה שעושים עכשיו את המואבי,
כן.
שזה נשמע לה כמו משהו מהאפרטהייד. זה קרה השוואה בסכם אנושי.
כן. זה בדיוק העניין. מי שהיום יש חוק שהולך לצאת, האם הם מאפשרים למואזין לטעוק שם ברמקולים?
לא יצא.
כן?
לא, לא. כי הרבי
שהצטעתי,
דחה את זה בגלל הצפירה של שבת.
כן.
אז בגלל הצפירה של שבת, מנו לאנשים להיות להם אינו פה.
אז אתם מבינים שיש לנו, כן? מכל מיני כיוונים יש לנו את, ה, את, ה, את העניינים האלה. ובכל אתר דלה אשכחת לתתא דיוקנא דבעלא, באורייתא, בכל מקום שהשכינה אינה מוצאת למטה בעולם הזה צורת בעלה, זה אירנפי, בעסק התורה, דהיינו תלמיד חכם שזכה במעשיו ובתורתו לרוח, מזה אירנפי דאצילות, זה נקרא רוח הקודש. כלומר, אם אתה לומד תורה עם רב שאין לו רוח הקודש, יש לך בעיה. זה לא פשוט. אז להב השרי עלה. אז לא הייתה השכינה שורה לעולם, חד ושלום. כלומר, לכן צריך כל הזמן לדאוג איפה לומדים, זה לא סתם ללמוד. אני כל הזמן חוזר על הדבר הזה. הרבה אפשר ללמוד, מלא, בכל מיני מקומות. זה היום אתה, אין מקום שאי אפשר ללמוד בו. אבל זה אתה צריך להבין, לגדול, לדעת איפה הנואנסים הקטנים, שהם לא קטנים, הם גדולים מאוד. הדאו דכתיב, זה שכתוב ולא מצא יונה, שהיא השכינה מנוח לכף רגלה, דהיינו בגלותה, בגלות, לפי שלא מצא השכינה תלמיד חכם כזה שתשרה עליו. אז חז ושלום, אם השכינה לא מוצאת בן אדם שהוא צינור בעולם הזה, אז היא לא יכולה לשבת, להתיישב עליו. ואז ממילא גם התלמידים לא מקבלים. כן, כמו שראינו בפרקי אבות, אתם זוכרים? היזהרו, חכמים היזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות. ויבואו התלמידים אחריכם וישתו, מן המים המרים וימותו. כלומר, אם אתה לא מכניס בתורה שלך היזהרו זוהר בדבריכם, אתה נותן לשתות לתלמידים שלך מים מרים. אז מה עושים כשהמים מרים? זורקים עץ. נכון? מה זה זורקים עץ למתק את המים? מה זה העץ? עץ חיים. זורקים קבלה לתוך התורה. וברגע שאתה זורק קבלה לתוך התורה, התורה הופכת להיות מתוקה. ואז התלמידים יכולים לשתות. זה מיתוק, הדין. מיד דאשכחת בעלה, אבל מיד שמצאה את בעלה, אז כשהשכינה מוצאת את האדם הנכון, היא יושבת, מתיישבת עליו, דהיינו לרעיה מהמנה, אז זה הסוד. כן, של משה רבנו, שהוא נשמת משה רבנו, אז כל פעם שיש תלמיד חכם אמיתי בעולם הזה, מי הוא בעצם? כמו משה, וקטן. בסדר? הכוח של משה אין חידוש של תלמיד חכם מחדש שלא בא ממשה. אם הוא באמת תלמיד חכם, אז יש לו בעצם ניצוץ של משה. שר יעלה, השכינה שורה עליו. ואז, ולא חזרת השכינה לטבע לכנפי אמה. כן? עדה עוד הכתיב, זה שכתוב ולא יצפה שוב אליו עוד. לא צריך לחזור יותר. ברגע שהיונה מצאה, מנוח לכף רגלה, ומה כתוב בגלות על עם ישראל? בתורה. שכשחז ושלום נזרק לגלות, מה יהיה שם? פסוקים של התורה. לא, לא כתוב עבדון. משהו שקשור למה שאמרנו עכשיו. מה לא ימצא יהודי שגורש מארץ ישראל בגלות? כתוב בפסוקים, אתם זוכרים את הפסוק? בכללות, שלא תנוח כף רגליכם, חז ושלום בעמים שאתם באים שם. אתם זוכרים את הפסוק כמו שהוא כתוב? חפשו, ואתם תראו. זה בדיוק זה. זאת אומרת שיהודי נורמל, יהודי בריא, הוא לא יכול להיות במנוחה בשום מקום בעולם, אם הוא בריא, חוץ מהמקום המיועד לו, בארץ ישראל. אם הוא מוצא מנוחה בחוץ, זאת אומרת שמשהו חולה בו. כי התורה מעידה על זה, זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתה נורמלי, אתה לא תרגיע שם. אתה תהיה כל הזמן עצבני. אני אומר לכם מילים שכתובות. כי אין מנוחה לאישה כשהיא עם אביה ועם אמא, אלא כשהיא עם בעלה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. בסדר? חננאל, תאמר לנו כשתמצא את הפסוק. ועל די תמר, ועל זה נאמר, הנה ברוך השם, ברוך שכיוון, לא ראיתי אפילו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, וכן אישה תעזוב את אביה ואת אמא, אותו דבר. אלא, חד אמינא יונקת, ואז היא מתדבקת במשה, כלומר משה הוא תמיד הכלי, נקרא משה, לכן תלמיד חכם נקרא משה, משה שפיר כאמר, כל פעם שתלמיד חכם מגלה סוד, אומרים לו משה יפה אמרת. קוראים לו משה, למרות שקוראים לו דוד. כן, כי משה מתלבש בו עכשיו. ואי הוא בא, ומשם הוא משה מתדפק בה. אין? בהו זמנה, באותו הזמן של הגאולה נאמר, ויפתח נוח את חלון הטבע אשר עשה, ואז נפקו כולהו. כן, ברגע שנוח פותח את הערוץ, או ערוץ תקשורת, הוא יוצא מהקופסה שלו, יוצא מהטבע שלו, תמיד הגואל חייב לצאת מטבע, נכון? גם משה יצא מטבע. נכון, נוח זה משה, משה זה נוח. בדור אחר, כל פעם המשיח יוצא מקופסה. למה הוא צריך לצאת מקופסה? מה? מה יש בתוך הטבע שהוא צריך לצאת ממנה? למה המשיח יוצא מטבעות כל הזמן? מה זה העניין הזה?
יצא לגבולות.
יצא לגבולות. הטבע, זה אתם רואים שיש הרבה דברים עכשיו. מי זאת הטבע אמרנו? ארץ ישראל אמרנו, נכון? כך אומר הזוהר. תיבת נוח זה ארץ ישראל ושבת. כלומר, תלמיד חכם צריך להיות קשור ל... ארץ ישראל במקום, לשבת בזמן ולנפש משיחית בנפש. אם הוא לא קשור מג' הרבדים האלה, הוא לא יכול להיות משיח.
אז למה משה לא נקשר?
זה כבר הוראה אלוהית. בסדר, זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא המשיח המסיים, החותם, הוא רק התחלה של תהליך. אבל הוא כן ייכנס דרך המשיח, מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה. מה שהיה הוא. נכון. זאת אומרת, צריך לעשות עבודה של מלחמות, של כיבוש הארץ, מצווה מדאורייתא, לכבוש את ארץ ישראל. והרמב"ן אומר שזה לכל הדורות, מצוות עשה לכל הדורות של כיבוש ארץ ישראל. כלומר, מצוות עשה להתגייס לצה"ל, לפי הרמב"ן. ונפקו כולהו ויצאו כל ישראל מן הגלות, ואז כולם יצאו מהטבע. ברגע שאחד יצא, בעל הבית, בעל הטבע, כולם יוצאים. זה עם ישראל. ואז הוא לגבי יונה ובעלה, והלכו אל השכינה ובעלה, זה רמפים, לגרום ייחוד עליון וקדוש ביניהם. כלומר, החידוש של החיבור כן מתקיים. מה לא היה בתוך הטבע?
ייחוד.
לא היה זיווג בתוך הטבע, אתם יודעים את זה? שום בעל חי לא בא על בעל חי אחר, וגם לא אדם. חוץ מאחד, והייתה לו בעיה, כן? העורב. למה? כי זה גלות. אין זיווג בגלות. כשיוצאים מהטבע, לכן יש מצווה לתת מהטבע. אז מה זה לתת, לתת מהטבע? אז עכשיו אני סותר את מה שאמרתי, אמרתי שהטבע זה ארץ ישראל, אז איך? זה אומר שבארץ ישראל עצמה יש תהליכים. וכשארץ ישראל היא לא בזמן נורמלי, כלומר בשלטון, כמו שאמרתי לכם, היא יכולה להיות גם היא בתוך מצב של גלות. כמו שאמר דוד המלך, ירשוני היום מנחלת השם, נסתפח בנחלת השם, ואמור לך... באמור לי לך עבוד אלוהים אחרים.
אם אתה יחסי עכשיו זה גלות.
כל שלב ביחסיות, כן? הוא גלותי או גאולי. היום אנחנו בגאולה ביחס למה שהיה לפני 70 שנה, אבל אנחנו עדיין בגלות יחסית ביחס לסיום.
בטבע זה לא היה גאולה שלמה.
נכון. ולכן יש מצווה, צא מן הטבע. כלומר, תמשיך להתקדם. זה שלב.
זה אומר שאחרי לימוד כזה, איך אפשר לגלות את נוח? איך מגלים את נוח אחרי לימוד כזה?
נכון, זה חלק מהגאולה. זה לא סתם. הוא מפרש עוד, ואיתמר לגבי נוח, ונאמר בנוח שהוא סוד זעירנפין, כן? נוח הוא זעירנפין, אומר הזוהר. כלומר, הזכר. מצאת? תגיד את הפסוק. מאיזו פרשה קודם כל? פרשת כי תבוא אל הארץ. מעניין, לא? אוקיי, זה תמיד בקיץ בשביל האנשים שבאים פה, יש הרבה תיירים.
זה מה שאני הכי קשה לי. והיה קשה לעשות את השם עליכם, להיטיב אתכם, להרבות אתכם, כן יש את השם עליכם, להביא אתכם, להשמיע אתכם, ולהשתכתם על האדמה של הטבה שם עד הרשתה. וצטחה השם בכל העמים. מקצה הארץ,
אז קצה הארץ, ועמקה
שם
היום החיים אשר בו ידעת, עשה לבותיך עת רב. עד כאן. אתה יוצא בגלות, ומה אתה עושה שם? אתה עובד עבודה זרה, אלוהים אחרים. אבל מה אני דתי? מה אתה עושה ממני? לא, אתה אומר לך, אתה כבר עובד עבודה זרה, למה? כי אתה לא במקום שלך, אתה כבר משמש דרך אמצעי. אז אתה כבר עובד אלוהים אחרים. זה לא אני אומר, התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תמשיך, אבל תקרא כמו שאתה קורא בתורה, יותר לאט.
ובגויים האלה לא תרגיע, ולא...
ובגויים האלה לא תרגיע, כי אם אתה נורמלי. תמשיך. אוקיי. לא יהיה לך מנוחה, הרגליים שלך לא יוכלו להישאר שם. תהיה רגזן, עצבני. העיניים שלך לא יוכלו לראות כבר. ותהיה כל הזמן בדאבון, בדיכאון נפשי. מה אתם רוצים יותר מזה? זה פסוקים.
היו חייך תלויים לך מנגד.
החיים שלך תלויים.
פחד את הלילה ויומם לא תאמין בחייך.
אתה לא מאמין כבר בחיים שלך. בבוקר אתה רוצה שיהיה ערב, בערב אתה רוצה שיהיה בוקר.
בוקר תאמר מיתן ערב, ובערב תאמר מיתן בוקר. פחד לאורך אשר תפחד, ומראה עיניך אשר תראה.
כל הזמן תהיה בפחד, כל מה שאתה תראה, הכל יתחיל. זה חיים, רבותיי. עכשיו, זה פסוקים, זה לא פירוש של איזה רב, זה נבואה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא אני, אף אחד לא אומר את זה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא אומר לי, הנה, ככה אתה תחיה בגלות. תגיד לי, לי כיף, משמע אתה ממש חולה. בסדר? יש עוד? זה לא נגמר שם. שם ירחם. הנה, אתה חוזר מצרים. אתה חוזר למצרים. אתה נמכר לאויב שלך, אתה הופך להיות עבד, אתה משלם מיסים.
ואין קונה.
ואף אחד לא יקנה אותך, אף אחד לא רוצה אותך בכלל.
התמכרת לו, זה
בדיוק זה, אתה מתמכר
לאויב
שזהו בעצמו. נכון.
ואז לא מרגיש
שהוא... בוודאי. אתה כבר מכור.
זה
לדברי הברית השלטיבה, שאתה חושב, יכול לבני צדה השמועות, מבד הברית השקרה ניתן בחורי. אוקיי. מפחיד, לא? אז רבותיי, אם יש לכם פסוק להביא למישהו שהוא לא מבין את העניין, תגיד לו, תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר על מי שנמצא בחוץ. איזה פרק זה ב... פרק כוח. כן, אין לו יותר כוח. בסדר? ספר דברים, פרק כוח. מה?
אז מורה זקן ביקש מהחסידים שלו לתרום כסף ולהביא לארץ ישראל.
נכון, הם בנו את חברון.
נכון, והשלטון פה היה שלטון זר.
אוטומני, כן.
אוטומני, נכון. אז הם דנו אותו ושיתוף פעולה עם האויב.
מי דן את מי? הוא מפרש עוד כי ואיתמר לגבי נוח ונאמר בנוח שהוא סוד זהירנטין ויפתח נוח הוא מפרש מהי ויפתח נוח מה הוא פתח אלא רמיז אלא בא לרמוז על מה שכתב ותפתח ותראהו את הילד הנה כלומר מדברים על נוח והזוהר מיד אומר לך במקביל תראה את משה אותו דבר שם פתחו את הטבע פה ותפתח ותראהו את הילד והיינו אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך כל פעם שאתם מתחילים תחילת 18 זה פתיחת התיבה אתם צריכים להרגיש שעכשיו זה זמן של גאולה למה? איפה אתה בתפילת העמידה? באיזה עולם? עולם האצילות ואמרנו שאין גאולה אלא מעולם האצילות לכן כשאתה מתחיל אדוני שפתי תפתח זו פתיחת התיבה עכשיו אתה בגאולה. גם מה אתה צריך לראות מול העיניים? אור. איזה אור? של המנורה. לכן אומרים לנו חכמי הקבלה, צריך לדמיין את המנורה של בית המקדש מול העיניים כשאתה מתחיל. זהו. והשם שפתי, אדני שפתי, ראשי תיבות אש. או מלכות, תפתח אשת. ופי ואב אשתו. המידה מתחילה בראשי תיבות אשתו אדני שפתי תפתח הוא אשתו של מי? של הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל בזוגו שזעירן פין פתח את היכלי השכינה נקראת אדני לקבל את ישראל בתשובה זה התשובה מה זה התשובה עכשיו? תשימו למה כתוב פה מה זה התשובה לפי זה? התשובה העיקרית מה היא? לחזור עם השכינה לארץ ישראל, זה העיקר של התשובה, זה היסוד של התשובה. מה אתה מדבר לי על דברים דתיים? בוודאי שאתה צריך לקיים תורה ומצוות. אף אחד לא סותר את זה, אף אחד לא אומר את זה. אבל איפה, מה? האם זה מספיק? לא. כי אם אל המקום אשר יבחר השם, לא אשר אתה בחרת. אתה בן אדם יכול לבחור מלא מקומות. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה שאתה רוצה. כי איזיתיה, אני רוצה, אני מתאווה, אומר הקדוש ברוך הוא למקום הזה. למה אתה סופר את הדברים שלי? למה אתה עושה מה שבא לך? הוא מפרש הילד, כן? מה זה הילד? ותראהו את הילד. כן, מה זה הילד? זה אותיות לידה, נכון? ודא ישראל שהם ילד שעשועים להקדוש ברוך הוא. כלומר, מי מוליד את הקדוש ברוך הוא? ישראל. מה זה להוליד? לגלות את מה שיש לו בבטן, מה שיש לו בפנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו רעיון אלוהי, נכון? מי מגלה את הרעיון הזה? ישראל. למה? לא יודע, ככה הוא כתב, ככה הוא רוצה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אני בחרתי לעצמי לברוא עם שיש לו את המסוגלות הזאת. מה אתה רוצה? כן, ילד שעשויים.
אם ילד
שעשויים. מה זה שעשויים? שמגלה את 370 אורות שלי, שעה נאורים, קדישים. אז זה נקרא שעשויים. רק עם ישראל יכול לגלות את האורות האלה. גוי ששבת, היה מיטה. גוי שלמד תורה, חייב מיטה. כן. למה? כי הוא נכנס בינו לבינה, בין הזיבוג של הזכר והנקבה, בין עם ישראל לבין כנסת ישראל. ומי שנכנס בזמן הזיבוג, חז ושלום, חייב מיטה. אין לו מקום. שנאמר, ביני ובין בני ישראל. זהו. להוציא אחרים. עוד היא לעולם, ביני וביניכם. זהו. לכן, דפתחים בתיובתא בבחייה, שפותחים בתשובה בבחייה. אז מה זה העניין הזה? הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. זה אותו עניין. כלומר, מי שבאמת מבין את הדבר הזה, מה קורה לו כשהוא חוזר לפה, הוא בוכה. כל עולה חדש בוכה. למה הוא בוכה? הוא לא יודע, אז הוא מרגיש געגועים. הוא חוזר לפה. יש ויברציה פנימית.
יש קושי גדול.
בוודאי שיש קושי, כי זה הולך עם קשיים. אבל האמת היא אמיתית. האמת היא קשה. אבל זאת האמת, מה לעשות? אתם מכירים את הסיפור של זה שמחפש יעלום במשך שבועיים? נכון? יש לו ערימה של חול והוא מחפש יעלום. כל אנשי השכונה יורדים לעזור לו. מחפשים יעלום כזה, ענק. אז הם אומרים לו, התייאשנו כבר שבוע אנחנו מחפשים, אין כלום. בסוף נשאר רק חבר אחד איתו. אומר לו, תגיד לי, משה, איפה הבאת את היעלום הזה? אומר לו, שמה. אומר לו, למה? כבר שבוע כולם מחפשים פה. אומר, כי רק פה יש אור. אחמר. אתם מבינים מה זה אומר? זה עצוב הסיפור הזה. איפה שיש לך נעים, כיף לך, כן? במיאמי, בלוס אנג'לס, בפריז, בניו יורק, כיף לך, אתה מחפש שם את היעלום. למה שם יש אור, יש הרבה אורות? מלא אורות, כל כך שאתה כבר לא יודע מי נגד מי, כן? מלא אורות, שם אתה מחפש יעלומים, אבל לא איבדת את היעלום שם, איבדת אותו במקום שהוא לא כל כך מאיר, שקשה לחפש שם, אבל היעלום שם, מה אתה רוצה?
אבל זה מתחיל בזה שאתה לא מתגעגע.
זה לא מתחיל בזה שאתה לא מתגעגע, זה מתחיל מזה שאתה שוכח. ומי משכיח ממך את זה? כל האורות האלה. זה מושך. ואם אין לך לימוד שמזכיר לך את הרעיון הבסיסי של עצמך, של הזהות שלך, אתה יכול לפספס את כל החיים שלך, ואתה נראה בעיני האנשים שהצלחת. נכון? איך יגידו על בן אדם שחי ככה? הוא הצליח! כן או לא, או שאני טועה, אני לא יודע, אנחנו לא חיים באותו עולם. הוא הצליח, נכון? ואחד שעובד פה ומרוויח 7-8 אלף שקל בקושי מסכן, אז אתה אומר, הוא לא הצליח מסכן, תראה את ההוא, הוא הצליח. עולם הפוך ראיתי, תחתונים למעלה ועליונים למטה. מה זה להצליח? ותפתח ותראהו את הילד. והנה נער בוכה, ומיד ותחמול עליו, ויצאו ישראל מן הגלות ברחמים, ויצאו גם בעתיד ברחמים רבים, במהרה בימינו אמן. נמשיך. תמיד זה קשור. אני אמצא לך את הקשר.
הקשר זה הטבע וזה נוח.
אוקיי. הטבע, לא הטבע.
הרי אמרנו... פעם אמרת שהחיות הן ברצון השם. ואנחנו צריכים כאילו להגיע למצב, אין את האפשרות הזאת של הפגיעה החוץ.
בעלי החיים. חיים, לא אמרתי שהם ברצון השם, שהם חיים לפי זהותם.
לפי הזהותם, ממש.
נכון.
עכשיו ידוע ש...
של עכשיו. אמרתי שבעלי החיים עוד מעט יעלו למדרגה של אדם. בגמר התיקון, בעלי החיים יעלו למדרגה מקורית, עוד יותר גבוהה ממה שהם היו.
אבל לפני המדרגה.
כן, הם היו במדרגה אחרת.
כולם היינו עם כולם כהן חיות.
נכון. לא כולם, אלה שנכנסו לטבע לא. נכון.
וזה לא הסתדר לי בעניין הזה של...
חוץ מדגים. מזל טוב, מזל דגים.
זה לא הסתדר לי העניין הזה ש...
עכשיו זה מסתדר? בסדר, ברוך השם. איך מתגעגעים לבית המקדש? שאלה טובה, לומדים עליו, מדברים עליו. אני מתגעגע לאמא שלי כשאני מתחיל לדבר עליה. אני מכיר, אני ראיתי את בית המקדש. בסדר? גם אתה ראית. החוויה שלנו היא חוויה פנימית, ולכן שוב פעם אנחנו מבחינה רציונלית אנושית לא יכולים להבין כלום. וזה אותו דבר על ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. לכן בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. כך אומר הרב קוק. כלומר, איך אתה רוצה לגעת בדברים האלה? ברוח הקודש. רוח השם. של מי? של האומה, לא של בן אדם פרטי. כלומר, רק אם אתה אדם גדול, כולל בתוך הנשמה שלך את האומה, ואתה דואג לה, ואתה יודע מה זה נשמת ישראל, ואתה לומד אמונה, אתה יכול להתגעגע לדברים האלה. זה נקרא געגועים. אתה מגביר את הגעגועים. אתה רוצה לגעת מחדש. כן, געגוע זה געגע. כן? ועוד, יש לבטל את כל כינויי השכינה. עכשיו, השכינה יש לה שמות, יש לה כינויים. ואמר, שכינתה היא קריאת חג. אתה יודע, אתה טעמת אותו, אתה יצאת משם. אתה חוזר לגן עדן, נכון? כל החזרה שלנו בעולם זה חזרה לגן עדן. למה? כי יצאנו משם. נכון. אתה טעמת את זה אבל, אתה יודע. תת מודע זה עוד יותר חזק. זה אמיתי. בחלום אתה רואה את זה. בסדר, עוד פעם, אתה אומר קשה, אבל אמיתי. קשה למצוא את היעלום, כי אין אור, אבל אמיתי. אבל היית שם, יצאנו משם. אדם הראשון גורש מגן עדן. אתה הגנים של אדם הראשון, אתה ה-DNA שלו, זה אותו דבר. אתה מרגיש בתת מודע את החוויה הזאת של הגירוש. ואתה רוצה רק לחזור לשם. למה אנחנו רוצים לאכול? למה אנחנו רוצים להתמלא? למה אנחנו רוצים כיפים? למה אנחנו רוצים תענוגים בחיים שלנו? כי אתה רוצה לחזור לחוויה שכבר טעמת. מישהו לימד אותך את זה? באופן אוטומטי אתה מחפש רק את הכיפים שלך בעולם. איפה שיש מיטה אתה רוצה לשכב? מי לימד אותך את זה?
לא,
לא. אתה מיד באופן אוטומטי, אתה מרגיש תנוחה כיפית. יפה, זה זיכרון פנימי אבל, הרבה יותר עמוק מזה שנולדת איתו. הרבה יותר עמוק. כבר בתוך הבטן של אמא שלך היית בלונה פארק. מלא מים, פארק המים, אמא. נכון, נכון. אבל יש בזה גם שם משהו גדול מאוד. כלומר, איפה יש התענוגים הכי גדולים בעולם? בסדום, נכון? כן או לא? מה? בוודאי. בסדום זה התענוגים הכי גדולים בעולם. כל מה שאתה רוצה יש בסדום. כסף יש בסדום? יש. גילוי עריות יש בסדום? יש.
זה לא כיף.
זה לא כיף? זה הדבר הכי כיפי שיש בעולם, תשאל את כל האנשים היום. מה? בסדר, אתה מדבר כאדם דתי. תדבר כגבר, ותראה שרוב המשיכה היום היא משיכה מינית בעולם. מה, זה לא ברור?
לא גילוי
עריות. מה זאת אומרת לא גילוי עריות? גילוי עריות זה לבוא על אדם שהוא לא שייך לך. זה לא מה שרצו בני ישראל לפני חטא העגל? בפרסיה, נו זה מה שכתוב. על מה לא רצו לקבל את התורה? על זה. שיעשו להם גילוי עריות בפרסיה. גמרא מפורשת. נו, מה זה אומר? שזה אחד המשיכות הכי גדולות בעולם. כל זה יש בסדום? כן. מה אתה רוצה עוד בסדום? אין עניים. כיף? כולם עשירים. אסור להיכנס לחיסרון שם, אין חסרונות. לא מזכירים לך אפילו שיש חיסרון בעולם. דרך אגב, אסור להביא ילדים גם. שלא יהיו בעיות. כי אתה רק תיכנס לסיבוכים. עדיף שתחיה לבד בשביל עצמך, אגואיסט אחד גדול, כיף, לא? ומה נמצא שם? יסוד משיח.
לוט.
בתוך החושך הזה נמצא משיח.
לוט.
כן, מכה. אז אותו עניין רבותיי. ועוד יש לבאר את כינוי השכינה. יש לשכינה מלא שמות. אחד מהם זה חג. למה קוראים לשכינה חג? חסד וגבורה. מלשון חוגה. כן, חוגה, הקומפה. זה נקרא חג. ואמר שכינתה התקריאת חד בכל זמנים ויומים תבין. השכינה נקראת חד בכל הזמנים והימים הטובים. והיינו חד ויטלת רגלים. חד של שלושה רגלים. פסח שבוע סוכות, כל זה נקרא שכינה. זה שמות נרדפים של השכינה. שהיא מקבלת הערה ושפע החג ההוא כגון, ופסח מקבלת הערת החסד. כלומר, מה מתגלה בפסח? חסדים. בשבועות, מה מתגלה? תפארת. ובסוכות מקבלת מאימה ומזה אורות פנימיים ומקיפים. דאית מרבהו שנאמר בהם שלוש רגלים תחוג לי בשנה, והיינו להעיר במלכות הנקראת שנה. אז הנה עוד שם. קוראים לה חג וקוראים לה שנה. אז מה זה המלכות? כל הגילויים שיש בעולם, בכל צורה אפשרית. כמה אפשרויות יש? שלוש. עולם, שנה ונפש. אז תחפש בכל הזמנים, תחפש בכל הנפשות, ותחפש בכל המקומות. שם תחפש את השכינה. איפה נמצאת השכינה? זהו.
אם אנחנו
קוראים
אין שכינה,
תראו? לאט לאט. היא תיקרא אולי בשם אחר. הבנת? למשל, איפה השכינה בחנוכה? בשם עצמו, חנוכה. קפה זה השכינה. חניה, קפה. כלומר, בחנוכה יש מנוח לקף רגל היונה. בגלל זה היא מביאה עלי זית. ואתה מדליק את החנוכיה בעלי של זית. והיום האחרון של חנוכה נקרא זאת, המלכות נקראת זאת, מלכות, וכו' וכו'. ובגינה ובשביל השכינה שוכנת בבית המקדש, נאמר יראה כל זכורך. כלומר, כשבית המקדש קיים, מה עושים? הולכים בשלושה רגלים להיראות, נכון? לראות ולראות. כשם שבא לראות, כך בא לראות. מה זה אומר? מי הולך? מה? רק הזכרים. כמצווה כל זכורך, רק הזכרים שבך. זאת אומרת, הזכר הולך לאן? לראות את מי? את הנקבה. איפה הוא פוגש את הנקבה? בבית המקדש. כלומר, יש לי עכשיו גם מקום. יש לי זמן? מי זה? הרגל. שלושה רגלים. יש לי נפש? הזכר. זאת אומרת, עכשיו נפגשתי שלוש מדרגות יחד. עולם, שנה ונפש. לכן כל שלושה רגלים אני חייב לעלות לבית המקדש. כדי להתחבר שלוש מדרגות יחד. איפה זה בית המקדש? ברוסיה? באמריקה? לא, זה פה. או שאני טועה, אני לא יודע, כן? אפשר להמציא מלא דברים היום. אנחנו בפוסט הכל. כן? אז יראה כל זכוכה, ועל ידי שהזכרים נכנסים לבית המקדש, שהוא סוד המלכות, אז מי זה בעצם המלכות? בית המקדש עצמו, אתה נכנס בתוך המלכות. אז כל פעם שאתה נכנס לבית המקדש, מה אתה עושה? ייחוד. זכר נכנס בנקבה. פשוט מאוד. וכן נעשה למעלה, שנכנס זעירנפין למלכות, לסוד הייחוד. כלומר, אתה עושה פעולה למטה, באותו זמן בעולמות העליונים, זעירנפין נכנס למלכות ויש זיווג.
זה לא עושה, זה כל
העם. נכון. לקיימה זכור ושמור. אז הנה, זכור ושמור. אז איך נקראת המלכות גם? שמור. אתם רואים, לאט לאט אנחנו מתקדמים, יש מלא. כדי לקיים הרמז של זכור ושמור הזכר והנקבה. והיינו זכור לזכר, שהוא זעירנפין, ושמור לנקבה, שהיא המלכות. אז הנה, עוד שם. כינוי. רוצה לומר, צריך לכוון ליחדם על ידי מצוות עליית הרגל. אז כל פעם שאנחנו עולים לרגל, אנחנו הולכים לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, הנה אני עולה לבית המקדש. זה מה שצריך להגיד. אז כשתעלו לבית המקדש, בעזרת השם, כן, מחר, זה מה שצריך להגיד, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, אני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה לחבר קודשה בריחו עם השכינה, זה מה שאני רוצה. מה?
זיווג.
זיווג. ואמר, כי כולהו, אילן דאזלין להסתכלה בשכינתה. כל אלו הזכרים ההולכים ועולים לרגל, להסתכל בשכינה, הם הולכים לראות את השכינה. כדברי חז"ל במסכת רגיגה, כדרך שבא לראות, כיוונו, כך בא לראות. צריכים למאהב לה דורונה. כולם צריכים לתת לה דורון. אז כשאתה רואה את הנקבה, מה אתה מביא לה? מתנה. ג'נטלמן, כן? הדאו דכתיב, זה שכתוב לא יראה את פני אדוני, עכשיו איך קוראים לה? פני אדוני. זה הפנים, הגילוי. ריקם, אסור שתבוא בלי להביא לה משהו. אלא יביאו עולות ראייה. מה זה עולת ראייה? זה לא הספר של הרב קוק, כן? הוא לקח את זה משם, אבל מה זה? זה עולה, זה קורבן עולה. לבוא כשאתה הולך לראות ולהיראות, אתה חייב להביא איתך מתנה, קורבן. ושלמי חגיגה, קורבן שלמים, שעל ידי אלו הקורבנות מעלים מן וגורמים לייחוד העליון וקדוש. כלומר, כל פעם שאתה מביא מתנה לאישה, אתה מעלה מן לייחוד עליון וקדוש. זה מדרגה גדולה מאוד. אתם זוכרים מה כתוב בקבלה, שצריך להביא לאשתו 24 מתנות חשובות בחיים. לא דברים קטנים, 24 מתנות מתנות. כן? חוץ מזה שבכל חג ובכל... זה עניין הלכתי, אני לא... זה מה שכתוב בכתובה. שרק סוטה ועונתה לא יגרע. אז זה סמלות וכל מיני קישוטים וכל מיני, אני יודע מה, ציפורניים ו... כל יום יש חרוד אחר, כן? אז... חלק מזה. אתה יודע כמה כבר מטר מרובע פנים. כמה? שעות של ציור שם, מה זה? נכנס בשבע, יוצאת בשמונה וחצי, תשע. מה עשית? כמה זה כל הפנים האלה? זה תעופה הייתי צובע כבר.
אומנות.
זה אומנות. וכל... לוחית כזאת קטנה של צבע, וואי, וואי, כאילו מה קנית? כן, שלחו אותי פעם לקנות איזה דבר כזה באירופה, שם כאילו הטמפל של כל ה... כן, ואת המקדש של כל הצבעים. חשבתי שקניתי את החנות, דבר כזה קטן, אצבע אחת נגמר הכל.
לא, זה מחדש לך את האור, כי אדם הראשון אפילו לפני החטא אתה יכול לחזור לשם. טוב, וצריך למח דבה, וצריך כל אחד לשמוח עם השכינה שעולה לרגל, זה שמחה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ושמחת בחגיך, אתה צריך לשמוח בחג, בשכינה הזאת. והיינו עם השכינה, נקראת חג. והיא חדווה וקודשה בריחו. אז איך קוראים לה? חדווה. הנה עוד שם. וקודשה בריחו הוא התקריאה שהיא נקראת שמחתו של הקדוש ברוך הוא בעת הייחוד. הקדוש ברוך הוא שמח בזמן הייחוד. ומה דאזי למחמלה לה? לכן מי שהולך לראות את השכינה בעליית הרגל, צריך לנטרה גרמה מעציב, הוא צריך לשמור את עצמו מעצבות. כלומר, אסור להיכנס לחג בעצבות. שלא חז ושלום יהיה לב רגז, כמו בגלות. לכן אסור לשמוח בגלות. הגמרא מספרת שיום אחד היה רב ששמח בגלות וקיבל בעיטה מרב אחר. אמר לו, איך אתה שמח? כתוב שמחו לפני השם. מה? התכונן, כן, נתן לו בעיטה בכיוון הנכון. אומר לו, לא, זה בעיטה, אומר לו, לא, זה אחי שינה. כן. כי גז חיש ונעופה. אז צריך לשמור את עצמו מעצבות. אסור להיות עצוב כשאתה בקשר עם השכינה.
אבל רגע, השכינה עכשיו היא בגלות.
לא, השכינה לא בגלות.
עכשיו?
עכשיו לא. עכשיו היא כבר חזרה לארץ ישראל. מ-1948. חזרה לארץ ישראל והתורה חזרה לארץ ישראל. היום התורה חזרה לאכסניה. אין תורה בחוץ לארץ היום. כל התורה, עיקר התורה זה פה. הוא נגמר כל הישיבות, מה שהיה, כל התפארת, כל הסורה ופומבדיטה וכל ה... אין? נגמר כל זה. עיקר התורה זה בארץ ישראל, נגמר, אין מה לעשות כבר בחוץ.
תלמוד ירושלמי.
כן. לכן צריך להיות בשמחה. וזה כל המקומות. לכן גם כשאתה נמצא עם המלכות, עם האישה אתה צריך להיות בשמחה, כי אם אתה עושה כל הזמן פרצוף, זה קשה. זה לא פשוט, כי אם אין אהבה, אז אתה לא יכול. לכן צריך להיזהר מאוד כשמתחתנים. להתחתן עם אישה שאתה באמת אוהב. זה לא סתם בגלל שזה מה שהיה. ואחרי זה כל החיים שלך אתה בעצבים. זה לא פשוט הדברים. בטח שאפשר. צריך להתגבר על הדברים. אני לא אומר שזה הופך להיות אמיתי. תלוי כל אחד ואחד. יכול להיות זיוף אחד גדול כל החיים. כי אין אהבה.
אפשר לבדוק את ה... יש אישה שכאילו
נגדת
את הכיוון הזה, את
הייחוד
הזה?
אם אין לך קשר אליה, כן?
לא.
לא יכול להיות אותה. אם אתה רוצה...
בצורה החיובית.
אבל אתה לא יכול לבנות את זה עם אישה שלמשל לא ראית. למה אסור להתחתן עם אישה שלא ראית? שמה תתגנה. יש דברים שאתה מגלה בה שלא מוצאים חן בעיניך, או שאתה פשוט לא אוהב אותם, מתחיל לא לאהוב אותם. יש מצבים כאלה. זה לא פשוט בכלל לחיות כך.
אבל זה דוחק ממש לא לראות אותה, נגיד שזה ממש מצב מאוד
גבולי. כן.
אבל חוץ מהמצב הזה, כנראה שהכל פתוח.
בסדר, אבל יש שינויים גם. אבל יש שינויים גם. יש שינויים במהלך החיים.
מה, גבירות?
לא, שינויים של האדם ביחס לרגש שלו.
אבל הרגש שלו לפי
הרגש
של האישה?
גם הרגש שלה לפי הרגש שלו, זה הולך ביחד. אבל אם...
הוא הפועל, הוא המשפיע.
לא נכון, לא. היא... לא, לא. מים, תראה, המים עכשיו, איך שאני שופך אותם, הם תופסים את הצורה של מי? של הכלי. אז מי קובע פה? אבל כל הצורה שאתה נותן לה זה הצורה שהיא מקבלת. אין לה אפשרות אחרת. אז אתה בעצם תופס את צורתה. ההשפעה שלך היא לפי מה שהיא.
כמו שהרב אומר כל הזמן, הרב יש לו יותר לתת מהתלמידים לקחת. כל הזמן הוא בשטח.
יפה, לכן זה עוד יותר כאב. אבל זה, נכון.
האיש, המצב של...
תלוי, תלוי. נכון, למצב של משפיע, אבל אם אין מולו מקבל, אם יש מולו עוד משפיע אחד, שהוא אנטי עם קבלה, הוא לא מקבל ממך יותר, מה, אתה לא ראית אנשים שהבעל שלהם כבר הפך להיות ליצן, אין להם ערך לבעל? אני מכיר אנשים מסכנים, שהאישה אומרת, מה, הוא לא נותן לי כלום, מה אני צריכה אותו בכלל? אז הבעל הזה הופך להיות מסכן, בטח שיש לו לתת, אבל היא לא מקבלת, אז למי הוא ייתן? כן? זה לא פשוט, זה ערך, אבל העיקרון הוא להיות בשמחה ולא בעצבות. כלומר, לעשות הכל כדי לא להגיע למצבים האלה. ועוד פעם, קשה. אפשר להוציא בשיר. קשה. אבל אין לנו על מה להתכונן, כן?
זה נמצא בשם.
זה נמצא גם?
יש לו חצר.
אוקיי. קשה. טוב, אז הנה, אתה רואה, אני לא מכיר את השיר.
האישה
לא
די
לה. אין לך. האישה לוחצת, קשה. זה עוד, זה הבחור דתי שכתב את השיר הזה, נכון? טוב. אז דהי למדיות, למדיות חז ושלום, כשאתה עם אחת כזאת, חשוכה, עיצבון, שאול, תחול. אללה יסתר. כן? העצבות שורשה היא מלמדיות, למדיות תו. כלומר, מדרגה קיצונית מאוד ושלילית מאוד, הנקראת חושך, ונקראת עיצבון.
למה אתה לא אומר את השם
שלו? כי אסור.
למה? זה אסור,
אני יודע. נו, בגלל שזה מזמין.
מזמין מה?
אותה. אני לא רוצה להזמין אותה.
היא פה גם ככה.
לא, חז ושלום, היא לא פה.
אז מה?
למה אתה אומר שהיא פה?
איפה?
אני לא צריך להזמין אותה, היא נמצאת במקומות של הרי החושך, זה נקרא. אני לא צריך להזמין אותה משם. לכן אני לא קורא לה. למה אתה אומר שהיא פה? היא לא פה, אני מבטל את דבריך.
אני אקרא לה איתנו?
בוודאי. הבן ישחי אומר שאפילו אסור להגיד את השם הזה אפילו בלועזית. D-I-A-V-O-L-O. בכל הלשונות אל דיה, כן? אסור להגיד את זה גם בבן איש חי זה פירוש ובכלל בעברית עוד יותר אסור להגיד את זה ובספרדית יש שמות יש שירים רק על זה כן? שהוא יבוא ייקח אותך ככה הורים מחנכים ילדים. אם לא תתנהג יפה, הוא יבוא ויקח אותך. שמרחם. מה אומרים הורים לילדים? אז כי היא מביאה את האדם לעצבות. ממנה העצבות. אז אם אתה מזמין אותה, חז ושלום, אתה מזמין עצבות על עצמך, מה זה אתה מזמין את האישה? זה לא שאתה בואה לך איזה אישה עכשיו ג'ינג'י. כי היא אדומה אומרים. כן, אלא שיבוא לך עצבות, אם יש לך עצבות, זאת אומרת שאכלת אותה. ונקראת שאול, היא גם נקראת שאול. תשימו לב עכשיו, זה אנטיתזה של המלכות. כלומר, לוקחים עכשיו את השמות, האנטיתזה. כלומר, הזוהר כאן משחק בדיאלקטיקה. כי על ידי עצבות, היא מחתיעה את האדם. כלומר, למה האדם חוטא? כי הוא בעצבים. ובעצבות. זה החטא הראשון של האדם. למה? אם אתם מתייחסים לתחילת השיעור, בגלל שהוא יצא מאלמה די ייחודה, והוא נמצא עכשיו באלמה די פירודה. כלומר, בעולם העצילות אתה לא יכול לחתוא. איפה אפשר לחתוא? רק ביציאה. בדרך בצדכם. לכן, עד שמורידה אותו לשאול, אל תדאג, שאול, זה לא שאול, שהיא, כן, מדור התחתון של הגיהנום ונקראת תחול. למה קוראים לה תחול? לפי שהיא חשוכה ושחורה כמו התחול. והיא מום, קוראים לה גם כן מום, שהיא נקראת מום, ולכן מי שיש בו עצבות נקרא בעל מום. אתם מבינים שאסור לעבוד אפילו בבית המקדש אם אתה בעל מום, נכון? אבל לא רק אם יש לך גיבנת. אם אתה עצוב, אתה לא יכול להתפלל. הרי אסור להתפלל בעצבות, נכון? אתם יודעים את זה או לא? מי שעצוב, אסור לו להתפלל. הלכה למעשה, כשאדם מתו מוטל לפניו, אסור לו להתפלל. אסור, לא שהוא יכול שלא, אסור לו. כי אתה עושה יותר נזק מאשר תועלת. נכון. ועלי תמר, ועליו נאמר, כל איש אשר בו מום, כן? לא יקרב. כלומר, הזוהר אומר לך, מום זה לא רק אם יש לך דפקט בגוף. הדפקט הכי גדול זה בנפש. אינו ראוי לעלות לרגל. אז גם האדם הזה לא עולה לרגל. חז ושלום. ומה שכתוב, איש כמתנת ידו, דהיינו כל איש כפי מתנת ידו. למה מתנת ידו? מה זה המתנה של היד? כן, אבל למה מתנת ידו? מתנת האיש. זה האיש נותן, זה לא היד נותנת מתנה. קיבלתי מתנה מהיד. מה זה קיבלת מתנה מהיד? מה? אז למה? למה אני מבקש את היד של האישה וכל הלשונות?
היא
הזנוע שלך, היא העשייה. יפה. זאת אומרת שזה עולם העשייה, זה עולם המימוש. לכן מבקשים את ידה של הקלה. לא שלוקחים לה רק את היד, כן? שמעלה למעלה את המצוות ומעשים טובים שעשה בשמחה בסוד מים נוקבים. דה שכינתה אילאה, על ידי זה הוא ממשיך הערת השכינה העליונה שהיא הבינה למלכות. ברגע שעושים את הדבר הזה, כן? את המתנה הזאת, מחברים את העולמות ביניהם. עולם הבא ועולם הזה מתחברים. כי ביום טוב עיקר הערה היא מקבלת מן הבינה. בסדר, מה זה יום טוב? בינה. מה זה שבת?
חוכמה.
חוכמה. איך אני יודע? איך קוראים לה שבת? קודש. קודש, איפה זה? חוכמה. בסדר? אז ביום טוב מי שולט? הבינה. בשבת מי שולט? החוכמה. עלי תמר, על הבינה נאמר, מתן בסתר יכפי אף. הערות הבינה שהיא בסתר, למה היא בסתר? יושב בסתר עליון, זה הבינה. כלומר, מי זאת הבינה? מה יש לה? איך קוראים לה? אסתר. נכון? היא תמיד באסתר. זה עולם הבא. היא לא גלויה. אז לכן, הבינה היא בסתר. אז לכן, מה היא קופה? את האף ואת הדין. למה היא קופה את האף? אף זה חרון, כן? זה כעס. כלומר, איך אתה יכול להתגבר בעצם על הכעס ועל מידת הדין? רק בשורש. כלומר, אתה חייב לחזור לשורש הבעיות. מאיפה יש לך את הבעיה הזאת? למה אתה כועס? בוא נדבר. תפתח. כנראה משהו מפריע לך מבפנים. אתה לא חי לפי משהו מעוות. אם אתה לא יורד לעומק הבעיה, אתה לא יכול להוציא את הדיכאון הזה. כי אתה מטפל רק בחיצוניות. כל הזמן זה פלסטרים, ועוד פלסטר, ועוד פלסטר, וכל שישה חודשים זה עוד פעם מתפוצץ. במקרה הטוב, שישה חודשים, כן? למה? כי אתה אף פעם לא מטפל בשורש הבעיה. כי כל המתקת הדינים בשורשם הוא הבינה. אז מה זה התשובה? בינה. למה? כי מה אתה עושה בתשובה? אתה מתקן את שורש הבעיה, לא את הפלסטר.
השורש נסתר, אם השורש נסתר, אפשר לטפל בו.
אתה לא מטפל בשורש, אתה חוזר אליו. השורש מטפל בך, לא אתה מטפל בו. אתה רק חוזר לשם, הוא כבר רוצה את שלו.
אפשר לעזור לדבר נסתר?
על ידי החזרה לפנימיות שלך, לתוכן הפנימי. אתה מגלה, מחפש את העולם הבא שלך. איפה העולם הבא שלך? הנשמה. איפה העולם הזה שלך? הגוף. לכן זה בבינה. המתקת הדינים בשורש.
הנפש בין לבין?
הנפש זה חלק תחתון של הנשמה.
אז זה יכול להיות פגוע?
כי זה עדיין, זה חיצוני כבר. זה מתלבש בדם, זה כבר חיצוני. יש לך חמש מדרגות, נכון? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש ורוח זה נר. כלומר זה זעירנפין ומלכות. זעירנפין ומלכות, נכון? ואתה צריך להוסיף לו. היי, שזה הבינה. אז זה נקרא הנר. כן או לא?
הנר.
בגלל שזה הנר הידוע, הוספת את ה' הידיעה. למשל, בהלכה אומרים לך שבערב שבת מברכים על הנר. במוצאי שבת אתה מביל על ה... לא. אסור להבדיל על הנר. על האבוקה. אסור שיהיה נר.
זה חייב להיות
שתיים.
שתיים, זה אבוקה.
אתם יודעים איזה סוד יש פה? הוא החצוז.
זה מאוד מעניין שבערב שבת מדליקים שתי נרות, אומרים על הנר.
נכון.
ובמוצאי שבת מדליקים נרות, כאילו...
וזה אחד. נכון. אז צריך להבין מה ההבדל. מה קורה בעצם בנר? אתה צריך בעצם לחפש את השורש העליון, את הבינה. אז בשבת מה אתה עושה? אתה נכנס לשורש העליון. אז אתה צריך את הנר. אבל במוצאי שבת, לאן אתה הולך?
אתה יוצא לכל.
אתה הולך לכיוון של קליפות. מה אתה צריך ביד? אבוקה, כן, זה לא מספיק נר, שם יוכלו אותך. בסדר? קצת איזה עין, קליפת עין לשבת. או שתהיה קדם.
סליחה,
אין עונה.
שני הלהבות שאנחנו מדליקים בהבדלה, זה דווקא לעשות איזה חיבור כלשהו.
לא.
זה
בגלל שאנחנו רוצים כוח, אנחנו רוצים מלא מלא אור, כי אנחנו בסכנה, כי אני הולך עכשיו לעשות בירורים למטה בעולמות החיצוניים, אז אני צריך אבוקה, זה כבר לא מספיק נר, יאכלו אותך שם אם אתה יורד עם נר, יבלעו אותך, אתה צריך אור גדול כשאתה יורד לקליפות, זה כבר אש.
זה התפתחות של הנרות שבת.
נכון.
מדורה.
מדורה, כן. נכון? זה נקרא מדור הקליפות. כן, וגין דהי סתימה. לפי שהבינה היא סתומה, ונקראת עולם הבא, שהוא עולם הסתום והנעלם. בסדר? תגידו לכל החברים שלכם, עולם הבא, כולם חושבים שזה המוות, נכון? הנה, הזוהר אומר, עולם הבא זה בינה. זה עכשיו, זה פה. מה, העולם הבא הוא לא נמצא?
אז גם אומרים, עתיד לבוא.
זה משהו אחר. עכשיו הוספת עתיד.
אבל זה גם מוצאים את הביטוי.
לעתיד לבוא. אם אתה אומר לעתיד לבוא, זה משהו אחר. אני פה מדבר על עולם הבא. עולם הבא זה בהווה?
כן.
יפה. אם לא, הייתי אומר עולם שיבוא.
אז עתיד לבוא, עולם הבא זה...
זה שני דברים שונים. לעתיד לבוא... יתגלה העולם הבא בעולם הזה, כן. אבל העולם הבא הוא גם קיים עכשיו, רק שקשה לו להתגלות. אז לעתיד לבוא יהיה לו יותר קל.
אז הוא גם יגלים עולם הזה עכשיו.
בוודאי, אבל אתה צריך לעזור לו. יותר. שעליו נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך. מה זה זולתך? חוץ ממך אף אחד לא ראה. מי זה זולתך? מי? על מי מדובר פה? אני רואה שאתם כבר בחבל על הזמן היום, כאילו ירו בכם. כולם, אני רואה אתכם בסבל, כל אחד במאמצים אילאים, כן? כנראה שזה אור מקיף, מחסל.
כל
בסדר,
אבל
שפעם
אמרת שבשביל
הזוהר
לא צריך להביא כל הזמן.
כן, כן, הנשמה, נכון. פעם הבאה אני אשלח רק את הנשמה, את העולם הבא שלי, ותשלחו את העולם הבא שלכם. החדר יהיה מלא, עולם הבא.
יהיה אור מקיף.
טוב, עין לא ראתה אלוהים זולתך, מה ההמשך? לא. איי, 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 רב סודי, זה עוד מה עם הפלאפון שם, יעשה למחכה לו, בסדר? למה אני צריך להשלים לכם את כל הדברים? אתם צריכים לדעת, מה?
יעשה.
יאללה, נו תקרא.
זה גוגל. הגעת הקטעת ועושה צדק בדרכיך, יקרוך הן, אתה כתבת ונכתב בהם עולם ונבשע.
יפה. נכון. לכן קרנן לה מתנה. אנו קוראים את הבינה מתנה, כי שם האוצר של מתנת חינם. למה קוראים לה מתנת חינם? כי הנשמה שקיבלת היא חינם. עשית משהו כדי לקבל אותה? שום דבר. באת, נכון לך את זה בפנים. כל אחד עם הכרטיס שלו. אז זה חינם. אז קוראים לזה חינם. אבל שונא מתנות, יחיה. כלומר, אם אתה רוצה שהנשמה תתגלה, אתה צריך לעשות עבודה. אם לא, היא נשארת בפנים, היא קיבלת אותה מתנה, אבל היא סגורה. הנה? מה? זה קיים, אבל סגור. אז כאילו לא קיים. נכון, כאילו, אבל זה קיים. אם זה לא היה קיים, לא היו באים בטענות. אבל יבואו בטענות. קיבלת מתנה ולא פתחת אותה. אז מה זה שונה מתנות?
תשלם.
תקנה. קיבלת עולם הבא במתנה, תקנה אותו, מה זה? תביא אותו לקניין, תגלה אותו בעולם. כלומר, תעשה מן העולם הבא את העולם הזה שלך. ועלה יתמר ועליה נאמר, אנחנו נסיים פה, אל תדאגו, סוף סוף גאולתכם. ישמח משה במתנת חלקו, במה שקיבל במתנה את ה-50 שערי בינה. אז הוא קיבל ישמח משה במתנת חלקו. כן, מה זאת אומרת? בגין מתת אלוהים היא. הוא קיבל את המתנה הזאת, זה החלק שלו, לפי שהערת הבינה נקראת אלוהים, חיים, היא סוד עולם הבא, זה אלוהים חיים, כלומר הנשמה, היא מתת אלוהים, מתנה מאלוהים לבני ישראל. כלומר, עם ישראל קיבל נשמה מעולם האצילות, מזון דאצילות יצא נשמתנו. כלומר, כל אחד מאיתנו יש לו נשמה מזון דאצילות, מסחר ונקבה מעולם האצילות. ולכן צריך לגלות את מה? אלוהים חיים. יש אלוהים אחרים, נכון?
יש אלוהים.
נכון, אבל מה זה אלוהים? זה כוחות. אבל כשאתה אומר למענך אלוהים חיים, זה כבר אלוהי ישראל. נכון? כלומר, רק אלוהי ישראל הוא אלוהים חיים. אם אתה לא משייך את אלוהי לישראל, זה אלוהים אחרים. זהו. אתם מבינים מה אני אומר? י' כו' מתגלה באלוהים. אלוהים מתגלה רק בישראל. כלומר, הוויה מתגלה בישראל. לכן, הוויה אלוהים זה רק שהוא אלוהי ישראל. אדוני אלוהיכם אמת, אלוהיכם שלכם. לכן רק הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בעם ישראל, הוא מתגלה בעולם. אם לא, אין לו גילוי. שבת שלום.
Thank you.